בסדר, ואני רק אגיד לפני שתתחיל שאנחנו שמחים להתחיל איתך סדרה חדשה, ותודה רבה על ההסכמה. אנחנו משתדל לפרסם יותר, כי חבל למי שמפסיד. אנחנו שמחים לראות אותך, רפואה שלמה.
אז נחזור לאותם דברי פתיחה שאמרתי. בעצם כל אחת מהחוברות מבחינת השיעור מבטאת מטרה אחרת. החוברת של סיפורי הראשית היא בעצם סוג של סקירה של עיקרי ההשוואות בין בראשית א' עד י' א' לבין מקבילות מאזור מסופוטמיה, נאמר איראן עיראק של היום פחות או יותר, והמקבילות מובאות כנקודות ולא כסיפור רציף ושלם. והחוברת השנייה עוסקת בשני סיפורים, או בסיפור ומבוא לסיפור, שזה בני האלוהים ובנות האדם והמבול שבא בעקבותיהם, והמקבילות שקיימות לזה בספרות המזרח הקדום, כאשר אנחנו מתמקדים בעיקר במקבילה שמופיעה בתוך אפוס גדול ומפורסם מאוד שנקרא עלילות גילגמש. פירושה של ההבדלה הזו היא שבחוברת של המבול נשתמש באופן רציף לאורך השיעור, ובזה אני רק רוצה להשתמש כדי לשכנע אתכם שקיימות מקבילות לכל הסיפורים האחרים בחלק הראשון, אבל לא לקרוא בהכרח את המקבילות או להעמיק בהן. בואו נתחיל באיזו הקדמה קצרה לגבי עצם הסוגיה של הקבלה, עוד לפני שניגע בהקבלות טכניות. כאשר אנחנו מתבוננים על ההיסטוריה של הפרשנות לאורך הדורות, פשוט וברור היה לדורות הקודמים שאין למה וגם אין טעם להשוות את התנ"ך לשום דבר אחר שיש. אין למה, כי באמת התנ"ך היה ספר הספרים העתיק והקדום, ואף ספר לא התקרב לגילו המשוער. כלומר, אם אנחנו מדברים על התורה למשל וחוזרים, אני לא זוכר בדיוק, 3,400 שנה פחות או יותר אחורנית, זה כבר, גם אם אנחנו נלך אחר כך לאבות הפילוסופיה היוונית, עדיין יש 1,000 שנים הפרש. והדבר הזה הפך את התורה קודם כל לספר העתיק ביותר שקיים, אבל ייחוסה לאלוקים, או לעבדיו הנביאים, או לאלה שזכו לרוח הקודש, גרם גם לחוסר רצון, לחוסר מוטיבציה להשוות בכלל. שהרי מה יש להשוות בין ספר, ולו גם ספר קדום, לבין דבר שניתן על ידי אלוקים בכבודו ובעצמו? שתי התיאוריות האלה הותקפו כמעט באותה עת ממש בתרבות המערבית. העת החדשה מביאה איתה שינויים גדולים מאוד בכל מה שנוגע לאקסיומות על האדם ומקומו בעולם, ובין השאר על היחס בין אדם לאלוקים, וממילא גם התנ"ך עצמו מתחיל להיבחן בעין אחרת. אם במשך דורות רבים פרשו את התנ"ך כשהנחת המוצא הפרשנית הייתה, ניקח לדוגמה את רש"י שכולם מכירים, אם יש פסוק לא הגיוני, סימן שהבעיה נמצאת איפה?
אצלנו
הפרשנים שלא הבנו. והנה מתחילה בתמורת סגידה לאלוהים, סגידה לנושא חדש, וזה לדעת האנושית, ליכולת, להבנה, סגידה שאנחנו אגב רואים בעשורים האחרונים נסיגה ממנה. אבל לאורך התקופה שנכנה אותה באופן גס התקופה המודרנית, אלוהי הדעת הוא האלוהים השולט, וממילא גם התנ"ך מתחיל להיבחן בעין אחרת, בעין ביקורתית. במקום פרשנים מגיעים מבקרים, וכאשר המבקר מוצא קושייה בטקסט, הנחת המוצא שלו זה שהיות שהוא בן לתרבות מפותחת, אינטלקטואלית, שיודעת לבחון את עצמה ולבחון את סביבתה, הרי שבכל מקרה של חוסר התאמה בין הדעת לבין הטקסט, הבעיה מצויה בטקסט. כלומר, האקסיומה של קדושת התנ"ך, שאין טעם לדון בו בשום כלי אחר, בשום זווית מבט אחרת, מתערערת מאוד בהתחלה בחוגי הנצרות, אחר כך גם בחוגים היהודיים. חולפים עוד שנים, ובמאה ה-19, שהיא אחת הנועות המרגשות ביותר מבחינת התפתחות הדעת והידע האנושיים, וגם מבחינת האמונה הנאיבית עוד ביכולות של הדעת האנושית, מתחילות להתגלות כמויות הולכות וגדלות של חפירות, של ממצאי חפירות מן המזרח הקדום, בתקופה הזאת בעיקר חפירות חובבניות של כל מיני שוחרי הרפתקאות ואוצרות, בשלב מאוחר יותר גם חפירות ממוסדות. וכתב היתדות ששימש באשור ובבבל, שמכונה אקדית, מתפענח. ובשלהי המאה ה-19 מספרים שבבריטיש מיוזיאום, אני חושב, אחד החוקרים פתאום קופץ ממקומו ומתחיל לרקוד ומתפשט וכל מיני דברים שבריטים מאופקים לא נוהגים לעשות בדרך כלל. והסיבה, לפי מה שהוא הסביר כשהוא הצליח לשוב להשתנותיו, זה שהוא מצא את המקור הקדום לסיפור המבול שמופיע בתנך. זו המקבילה החשובה הראשונה שנמצאה לסיפור התנך, לסיפור מסיפורי התנך, המפורסמת ביותר, ואומר גם הטובה ביותר. כלומר, כאשר אנחנו נדבר על המקבילה הזו באופן מפורט, אתם עלולים לעשות מין השלכה שבדרך כלל מי ששומעים שיעור בתחום שהם לא מבינים בו. מין השלכה שאומרת, זו דוגמה אחת, והיא מייצגת את הדוגמאות האחרות. לא כך. למען היושר צריך לומר, אין אף דוגמה דומה ברמה ובמורכבות של הדמיון. אז למה לבחור דווקא את הדוגמה הזו לשיעור? זה מאוד פשוט, כי זו דוגמה באמת הכי מוצלחת. היא מאוד מעניינת, אפשר לדון בה באופן מפורט. הדוגמאות האחרות מקבלות חלק לא מבוטל מהעוצמה שלהן, מתוך השכנוע שהדוגמה הזו יכולה, מתוך הכוח של הדוגמה הזו לשכנע. אז אם נחזור, ראינו שהמוטיבציה לראות את התנך כספר אנושי מתערערת, וזמן לא כספר אלוקי מתערערת, וזמן לא רב אחר כך, גם מתחילים להימצא טקסטים שקדומים הרבה מאוד שנים, לעתים מאות ואפילו אלפי שנים, למקביליהם מן התנך. והפרופורציה מתחילה להשתנות. אנשים מבינים מה שכל קורא תנך היה אמור להבין. שעם ישראל הוא לא העם העתיק, כמו שאנחנו רגילים לחשוב, אלא במבט של עמים שהתבוללו ונעלמו לאורך ההיסטוריה היום, אנחנו עם עתיק. אבל כל מי שקורא את התנך יודע שעם ישראל הוא עם צעיר. כשאברהם אבינו, בוא נאמר שיצחק הוא עוד בתכנון, אבל בתכנון שיקחו לו עשרות שנים כדי להתגשם, הוא כבר יוצא ממסופוטמיה, יורד למצרים, גם בכנען יש כל מיני ממלכות, וכמובן ממלכות בדרך שלא תורכים לתאר אותם יותר מדי. יש בעולם כבר אימפריות וכתב וספרות ותרבות. אנחנו חבורת, זה לא מדויק, כלומר בערך, חבורת בדואים, או בלשון המקרא, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה. אבא שלי היה ארמי טועה, נודד. כלומר, מסתובב לו בדרכים... כן. או בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים. כלומר, אברהם אבינו מגיע ממקום שכבר יש בו תרבות אלילית ותיקה, והקדוש ברוך הוא לוקח אותו להקים משהו חדש. אם כן, גם מבחינת תרבותית וגם מבחינת הספרות, יש בהחלט הרבה מאוד לפני התנך. והשאלה שתעניין אותנו ביחידה הראשונה זה מה סוג הזיקה שניתן למצוא בחלק שמכונה בספרות האלילית המיתולוגיה. שוב, אסביר באופן מאוד מאוד קצר. ספרות נוטה להתחלק לז'אנרים שונים, כל ספרות. אז בספרויות קדומות יש בדרך כלל מקום מאוד גדול למיתולוגיה, שפירושו של דבר סיפורי אלים, כן. אפוסים, שלעיתים קשה להבדיל בינם לבין המיתולוגיה, אבל מקובל להגדיר אותם כסיפורי גיבורים, ומגוון ספרויות אחרות, כמו ספרות חוק, ספרות מזמורים, תפילות, ספרות חוכמה, פתגמים וכדומה. עכשיו, קל לזהות מקבילות מחלק מהדברים האלה בתנך. מבחינה ז'אנרית, מה מקביל לספרות הפתגמים והחוכמה? ספר משלי למשל, אבל גם ספר איוב. וגם חלקים מסוימים מתהילים. קהלת, בוודאי. אם תנסו לחשוב, הם כולם ספרים שעוסקים בניסיון באמצעות חוכמה אנושית וסוגי פתגמים שונים שמבטאים הצטברות דעת למשפט אחד, לברר את טיב גורלו של האדם בעולם. הם לא ספרים דתיים, במלוא מובן המילה, במובן הזה שהם אינם טוענים לידע שירד משמיים עליהם בדרכי נבואה. הם מנסים להגיע להבנת הקדוש ברוך הוא והעולם דרך ידע אנושי. יש מקבילות לספרים האלה בעמים שסביב, ואולי אחד מן השיעורים בהמשך הסדרה יעסוק בתחום הזה. תפילות. ברור שיש מקבילות. הרי לא עלה על דעתכם שאנחנו המצאנו את רעיון התפילה. התפילה היא דבר כל כך אוניברסלי. אני חושב שכל מי שיש לו ילד קטן רואה איך רעיון התפילה בצורתו הפרימיטיבית לפחות מתגלה בילד הקטן כשהוא רוצה משהו. והוא אוחז את הבגד שלך, הוא נושא עיניו כלפי מעלה, וחוזר ומבקש ומבטיח, ואלף ואחד דברים שמבטאים בעצם את אותה תופעה אנושית, והיא גם תופעה דתית. כל מי שמאמין באיזשהו אל, כל המשמעות של אמונה באל זה ניסיון ליצור איתו סוג מסוים של שיח. מה לעשות? שאם אלים בדרך כלל, אלא אם כן אתה במקרה נביא, נוטים לנהל יותר מונולוגים מאשר דיאלוגים. ואם אתה מאמין באל שלא קיים, אז ממילא האופציה לדיאלוג קצת מפוקפקת. אבל יש תפילות. ומעניין מאוד לראות האם יש זיקה בין התפילות שיש בעמים השונים. האם עם ישראל מתפלל כמו שהתפללו עמים אחרים, או שהתפילה שלו שונה לגמרי. והכי מעניין, אם התפילה שלו דומה רק במחצית מן הדברים. כי אז אתה יכול לדעת בצורה מאוד טובה מה בעיני התורה היה פגום ורע, ומה בעיניה דווקא מבטא גישה לגיטימית. וכן הלאה. אנחנו עוסקים, כאמור, אם כך, בחלק שמכונה במרכאות החלק המיתולוגי. האם יש מיתולוגיה בתנ"ך? מחלוקת גדולה במחקר. כי אלוקים הוא הגיבור של התנ"ך, אבל הוא מין גיבור נעלם קצת. אנחנו לא יודעים עליו כמעט כלום. אלוקים מופיע בתנ"ך בדרך כלל רק ביחס לאדם, אבל סיפורים עליו כשלעצמו מאוד נדירים. יש כמה. למשל, הסיפור המסגרת של איוב הוא סיפור שעוסק ביסודו של דבר בספירה השממית. אלוקים יושב לו בשמיים, ומגיעים עבדיו והמלאכים מכל רחבי העולם, וביניהם מגיע גם השטן, ואלוקים שמאוד מבסוט מאיוב אומר לשטן, ראית את איוב, איזה איש נפלא הוא. והשטן אומר לו, לא, זה רק כאילו, אלוקים אומר לו, טוב, בוא נתערב, מתערבים, בודקים. זה לא דומה לרוב התנ"ך שאנחנו מכירים, נכון? כלומר, בדרך כלל, תחשבו ליציאת מצרים, אלוקים צץ בתמונה פתאום כשאנשים צועקים אליו. מה הוא אמר למלאכים, מה המלאכים ענו לו, דברים כאלה פשוט כמעט לא נמצאים. לכן רבים חושבים שאין בתנ"ך באמת מיתולוגיה. כלומר, שהתנ"ך אומר אלוקים הוא ספירה נפרדת. אנחנו יכולים לדבר רק על ההתבטאות שלו כלפי אדם, אבל לא עליו כשלעצמו. ובכל זאת, יש ניחוח מיוחד לסיפורים הראשונים של ספר בראשית. אתן לכם, אתם יודעים מה, בואו נתחיל, כי אני לא מאמין שזמננו יספיק לכל מה שאני רוצה לומר. בואו נתחיל מדוגמה ונשלב אותה במהלך. אנחנו נתחיל מן הדף שמתאר את סיפור המבול במקרא ובמזרח הקדום, ונתחיל מסיפור מאוד מוכר, מאוד לא נעים לקריאה דתית, צריך לומר. לא נעים כי אנחנו חיים בעולם שמסתייג ממה שנאמר שם, אבל בכל זאת ניכר אופיו השונה של הסיפור ביחס לתנ"ך, איך שלא נפרש אותו. אנא הביטו בעמוד אחד בסיפור המבול, בעמודה הימנית, רק התנ"ך. ושימו לב ש... טוב, העמודה הימנית לא מסודרת בדיוק על פי סדר הסיפור, יש א', ב', ד', ג', אז שימו לב לקפוץ ברגע הנכון לפסוק ג'. ויהי כי החל האדם לרוב על פני האדמה, ובנות יולדו להם. ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. ויאמר אדוני, לא ידון רוחי ואדם לעולם בשגם הוא בשר. והיו ימיו 120 שנה. הנפילים היו בארץ בימים ההם, וגם אחריכן, אשר יבואו בני האלוהים את בנות האדם וילדו להם, הם הגיבורים אשר מעולם אנשי השם. סיפור קצרצר, אבל לא נוח. עוד לפני שנלך לפרשנויות מתוחכמות, כן, לנסות העלילה הבסיסית של הסיפור, יש בה את אלוקים, יש בה את בני האלוהים, ויש בה את בנות האדם. בני האלוהים רואים את בנות האדם כי טובות הם, לוקחים אותם לנשים, והנשים הללו גם יולדות ילדים. אלוקים איננו אוהב את הסיפור הזה מאיזושהי סיבה שאנחנו כרגע עוד לא מבינים, אבל הוא מודיע שהוא עומד להגביל את משך החיים האנושי בעקבות הסיפור הזה. ואז בא התנ"ך ומסכם לנו ואומר לנו, דעו לכם שהסיפור הזה מסביר תופעה בקיום שלנו. פסוק ד', הנפילים היו בארץ בימים ההם, אותם ענקים כבירים, ענקים זמזומים, נפילים, איך שתרצו לקרוא להם, התנך בספר דברים מזהה את כולם כאחד. וגם אחרי כן, כלומר, באותם ימים ממילא היו נפילים כנראה רבים בארץ, אבל אומר לנו התנך וזה לא הסתיים, וגם אחרי כן המשיכו להיות נפילים. איך יכול להיות? אשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם וילדו להם. כלומר, הסיפור הזה של בני אלוהים שרואים את בנות האדם כי טובות הן ויולדים להם בנים, לא קרה רק אז, אלא גם אחריכם זה ממשיך. הם הגיבורים אשר מעולם, אנשי השם. כלומר, אם נתקלת באיזשהו גיבור כדביר כוח שזוכה לשם עולם בעקבות גבורתו, דע לך שייתכן שהסיבה לך כישהו אחד מצאצאי בני האלוהים. זה עוד לא נכנס לשום מחלוקת פרשנית, או לשום מחלוקת פרשנית חשובה. גם מי שמפרש את בני האלוהים באופן אחד, גם באופן אחר, מסכים שהנפילים יולדים את הגיבורים אשר, שבני האלוהים יולדים את הנפילים, הגיבורים אשר מעולם, אנשי השם. השאלה החשובה היא כמובן, מי הם בני האלוהים? עכשיו, לו היינו מוצאים את הטקסט הזה מחוץ לתנך, אני חושב שלאיש לא היה שום ספק. מי הם בני האלוהים? מה? סוג מסוים שתקראו להם מלאכים אם תרצו, תקראו להם אלוהויות זוטרות או משהו שכזה. אבל אם הסיפור היה נמצא מחוץ לתנך, ככה היינו מסבירים אותו. היינו אומרים, כל מי שמכיר, אני מניח שמיתולוגיה של המזרח הקדום מוכרת לכם קצת פחות, אבל בעיקר לציבור שחלק מנו אנגלוסקסי, אז המיתולוגיה היוונית אולי קצת מוכרת יותר. זה סוג די רווח שם. אלים מסתובבים להם בין בני אדם, וניתן למצוא כל מיני דמויות אנושיות כבירות כוח שהם צאצאים באופן כזה או אחר של אלים. כיוון שהם בני אדם, זה דבר מעניין, הם אינם זוכים אלא לכוח כביר. אבל מה לא ניתן להם בדרך כלל? האלמוות. יש להם איזשהו עקב אכילס, אם נשתמש בזה לא רק כמליצה במקרה הזה, שמאפשר את מותם. ושוב אנחנו חושבים, אומרים, רגע, מה ההתערבות של אלוקים בסיפור? הגבלת משך החיים. בהתחלה אמרנו של האנושות, אבל למה האנושות הופכת להיות פה אישו? אפשר, היינו מנסים להציע שהכוונה שהצאצאים האלה יוגבלו במשך החיים שלהם. לעומת זאת, נניח שאנחנו מוצאים את הסיפור הזה בתנך, כמו שאכן מצאנו, היינו נוטים אולי לומר שבני האלוהים, פירושו של דבר, אני מניח שרבים פה יודעים ויכולים להציע, או בני השופטים למשל, שהרי אנחנו יודעים שבספר שמות פרשת משפטים למשל ניתן למצוא עד האלוהים יבוא דבר שניהם, כדוגמה אשר ירשיון אלוהים ישלם שניים לרעהו, וכן.
זה רק כשאתה נכנס למעגל פרשנות
הפנים מקראי.
לא פנים מקראי.
כן. רק בעגל פרשנות?
כל העניין הזה, כל הרעיון הזה של אלוהים, זה יכול להיות, כידוע לי, שיכול להיות, יכול להיות השופט, זה פירוש רבני.
נכון, זה פירוש רבני, אבל בפרשת משפטים, גם בעולם המחקר, מקובל על רבים מן החוקרים, לא על כולם, צריך לומר, לראות באלוהים כבר תואר לדיינים. יש מקום, יש מחלוקת, יש כאלה שאומרים למשל עד האלוהים יבוא דבר שניהם, שזה ללכת אל המקדש או דברים שכאלה, אבל בסך הכל זה פירוש שהוא די מקובל, כלומר אנחנו כרגע פחות מאשר על הכל פנים, כיוון שחילקנו את זה לשני מעגלי מבט, אז מותר לנו גם להסתמך באופן מוחלט על הפירוש. יש מי שאומר במקום בני הדיינים, בני המנהיגים למשל, כן, החשובים שבארץ, שהם כאלוהים, שיש איסור על כללת נשיא לצד כללת אלוהים. עכשיו, השאלה כיצד מכריעים מה מן הפירושים קרוב יותר לפשט התנך, היא פשוט על ידי קריאה צמודה של מה שכתוב והשוואה למקומות אחרים מן התנך. אז בואו נתחיל. ואי כי החל האדם לרוב על פני האדמה, ובנות יולדו להם. זה פסוק רקע, אני חושב שזה מובן לכולם. האדם התחיל להתרבות, הכוונה, אחרי דורות של לידות, כאשר מציינים באופן כללי שהוא הוליד בנים ובנות, אבל לא מפרטים לי. אומרים, אתם מבינים, האדם התחיל להתרבות על פני האדמה, וההשלכה של הדבר הזה, זה שפתאום יש המון נשים בעולם. למה זה מעניין אותנו? למה דווקא זאת ההשלכה של הריבוי האנושי? זה מובא בפסוק הבא. ויראו בני האלוהים את בנות האדם, כי טובות הן. טובות אל תבינו בטעות, כפי שאנחנו רגילים יותר היום, שזה מתייחס לאיזושהי תכונה נפשית. המילה טוב במקרא משמשת, כפי שכל משורר היה חולם בכמה שפות אחרות, גם למה שנכון, אבל גם למה שיפה, וגם למה שבריא, וגם למה שעובד. כולם משתמשים במילה טוב. כן, פניך טובים, הכוונה בריאים, או כנגד פנים רעות למשל. אישה שהיא טובת מראה מתייחס ליופי שלה, אבל אתה יכול גם לומר על אדם שהוא טוב, בחור וטוב, ואין איש מבני ישראל טוב ממנו, על שאול, שהכוונה היא טוב באופיו. כלומר, התנ"ך משתמש באותה מילת חיוב כלפי מגוון שלם של תכונות, כאשר מדובר על ישות גברית זכרית, בוא נסתפק בזה, שרואה אנשים טובות, בדרך כלל הכוונה יפות למראה. אגב, שימו לב שהביטוי ליופי, טובת מראה, פירושו של דבר לראות שהיא טובה. כלומר, ויראו כי טובות הנה, זה היה גיבוב לא נעים, היינו אומרים ויראו בני אלוהים את בנות האדם כי טובות מראה הנה. כן, לראות כי טובות מראה זה מיותר. מי הם בני אלוהים? רבותיי, בני האלוהים מופיע בתנך עוד פעמים. זאת לא בעיה למצוא. אף פעם לא במשמעות של דיינים. גם לא במשמעות של מנהיגים. בני האלוהים או בני אלים מופיעים בתנך במשמעות של הפמליה השמימית של הקדוש ברוך. כך למשל, אם הזכרנו את ספר איוב, אז אנחנו יכולים למצוא כמה פעמים בסיפור המסגרת את הכינוי הזה ממש. ויהי היום, אני קורא בפרק א' פסוק ו', מי שעוקב בתנ"ך, ויהי היום, ויבואו בני האלוהים להתייצב על אדוני, ויבוא גם השטן בתוכם. אין לנו שום ספק שבני האלוהים שבאים להתייצב על השם אינם שופטים, אינם מנהיגים, הם למעשה מלאכים. מכונים בני האלוהים, כמו שבני הנביאים מכונים בתואר הזה, ובדרך כלל הם בסטטוס נבואי למחצה. כלומר, יכול להיות שאחד מבני הנביאים יתנבא, אבל הוא איננו נביא במלוא מובן המילה. אנחנו יכולים למצוא דוגמה מעניינת אחרת. בתהילים למשל. בואו נראה אם אני זוכר לסוף. נאמר בתהילים פיתת אולי. בתהילים פיתת יש דוגמה נאה. בפסוק ו' אנחנו מוצאים ויודו שמיים פלאך אדוני אף אמונתך בקהל קדושי, כי מי ושחק יערוך לאדוני ידמה לאדוני בבני אלים. היכן נמצאים בני האלים? ודאי ברור, בשחק. מי ושחק יערוך יהיה כערכו של השם ידמה לאדוני בבני אלים. כלומר, בני אלים, באופן פשוט, על פי התנך, הם מלאכים. ויראו בני האלוהים, וכמובן, למותר לציין שעד עכשיו המילה אלוהים, עד הפרק הזה, המילה אלוהים מופיע אך ורק בהקשר שמימי בתורה. את בנות האדם, שימו לב, בני האלוהים, את בנות האדם. יש מי שניסה להציע שהכוונה שבני האלוהים זה מי שנאמר להם שנבראו בצלם אלוהים, ובנות האדם זה מי שלא נאמר, ואז להבדיל את זה בין שושלת קין למשל לבין שושלת שט וכדומה. אבל הדבר הזה קשה קצת לומר. יותר סביר לומר שבני האלוהים ובנות האדם הם שתי קבוצות. כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. בכל זאת נעיר משהו אחד. אנחנו הרי יודעים שחז"ל לימדו אותנו שלא ככה. אלא מה שאנחנו נוטים לדעת וללמוד מחז"ל רק את מה שרצינו ללמוד מהם מלכתחילה. כמעט לא היה נושא שניגשתי לבדוק אותו בחז"ל ולא גיליתי דעות חלוקות בו. ויש ממנו המיימינים ויש המסמילים. תסתכלו בבקשה בעמוד 1 בהערת שוליים 3. למשל, בפרקי דרבי אליעזר אתם רואים ליד מספר 1 בתוך ההערה, טוענים שאלו מלאכים. רבי יהודה הנשיא, רבי, אומר, המלאכים שנפלו ממקום קדושתן מן השמיים, שנפלו, זה כמובן מדרש שם על מה? על איזה תואר? הנפילים. למה נקראו הנפילים? כי הם המלאכים שנפלו.
זה מדנטה, נכון?
או, מי ששואל את עצמו, השורשים האלה של הנצרות, הם אכן יהודיים במקורם. כלומר, הרעיון של מלאכים שנפלו, ש... שלא פותח ביהדות של הדורות הבאים אחר כך כל כך, בין השאר בגלל ההיבדלות מהנצרות, הוא קיים גם בכתות הבית השני, למשל, באופן רווח למדי. אבל לא רק, גם בתנ"ך הוא קיים בצורה קלושה, ובחז"ל הוא קיים בצורה די דומיננטית. עוזה ועזאל, למשל, שני מלאכים נופלים כשמקריבים, שיש שמסבירים את ההקרבה של השעיר לעזאזל כמובט אליהם. טוב, לא נרחיב בזה יותר מדי כרגע. על כל פנים, ראו את בנות דורותיו של קין גלויות בשר ערווה, כוחלות עיניהם כזונות, וטעו אחריהם ולקחו מהם נשים, שנאמר ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. אין פה הרבה מה להתבלבל, נכון? המלאכים לוקחים מבנות קין, והציטוט, הפסוק, לקוח ממש מן הסיפור שלנו. כנגד זה, יש המפרשים, למשל, בני המעמד השליט, כמו בספרי, ויראו בני אלוהים את בנות האדם, מה היו בני הדיינים עושים? שימו לב, הם אפילו לא מסבירים אלוהים זה דיינים, אלא כאילו מתרגמים את זה. היו אוחזים נשים מן השוק ומענים אותם, סליחה, מילה אותם השנייה מיותרת. אחת הסיבות העיקריות, אני מעיר בהערת השוליים, לאמץ דווקא את הדעה השנייה, אחת מן הסיבות, היא קללתו של רשב"י. רבי שמעון בר יוחאי, אתם יכולים לראות בהמשך אותה הערה, בראשית רב מופיע ויראו בני אלוהים וגומר, רבי שמעון בר יוחאי קרא להון בני דייניה, רבי שמעון בר יוחאי מקלל לכל מן דקרי להון בני אלהיה. עכשיו, אתה אומר, למה אני צריך להסתבך עם קללתו של רבי שמעון בר יוחאי? יש כל כך הרבה פירושים שאין בהם כללה, למה דווקא להסתבך? עכשיו, דעו לכם שלא, כן, רבים אומרים את זה, לא לשווא ישראל מכונים עם סגולה, שהרי אוהבים סגולות הם. והרבה מאוד פעמים דברים מן הסוג הזה יש להם כוח הרבה יותר משמעותי מאשר אפילו ההלכה עצמה. קחו דרך משל את ההפטרה הודע את ירושלים את אוהבותיה, שנפסק להלכה שאמורים לקרוא אותה כהפטרה של פרשת שמות. אף אחד מכם לא שמע אותה בבית הכנסת, כי אני לא רואה אף תימני. תימנים הם היחידים שלא התרגשו מכל הסגולות האלה, ובכלל חיבתם לתורת הסוד הייתה מועטה יחסית, והם אכן קוראים את ההפטרה הזאת. כך פסק הרמב״ם למשל להלכה. גם הספרדים וגם האשכנזים ברחו מן ההפטרה הזאת, כי מופיע בגמרא סיפור על אחד שעלה לקרוא בהודעת ירושלים את אהבות, להפטיר בהודעת ירושלים את אהבותיה לפני רבי אליעזר, אני חושב, ואמר לו רבי אליעזר, עד שאתה בודק בתועבות ירושלים, צא ובדוק בתועבות עמך. בדקו אחריו ומצאו בו שמץ פסול. זאת אומרת, למה אני צריך לעלות לבמה ושילכו אחרי זה לחפש מה בשושלת המשפחתית שלי פגעו? נחפש הפטרה אחרת, למה צריך ל... אתם יודעים, לא התרגשו מזה. דוגמה, נאה אחת שהלכה, פסוקה, פשוט הוסתה הצידה, כל אחד בחר לו הפטרה אחרת, רק לא לקרוא את ההפטרה הזו. הספרדים קוראים פעמיים את ירמיהו פרק א' בשנה, בגלל שהם ברחו מההפטרה הזאת. הם קוראים גם בפרשת שמות וגם בפורנות, אם אני טועה. טוב, הנפילים היו, סליחה, ויאמר אלוהים, לא ידון רוחי ואדם לעולם בשגם ובשר, והיו ימיו 120 שנה. מה אלוקים רוצה להשיג פה? צריך קודם להבין את המילים של הפסוק כנראה. המילה הקשה ביותר היא בשגם. אציע לכם שהמילה בשגם היא באשר גם, כך הציעו גם פרשנינו הראשונים. מה זה ידון? פה אציע לכם הצעה פרשנית חדשה יותר, שטוענים שזה קשור לשורש דלת נון נון הערבי, פירושו להשתהות זמן ממושך. לא ידון רוחי באדם לעולם, רוחי לא ישתהה באדם לנצח, המילה לעולם בעברית המקראית היא לעולם זמן, חוץ מאשר אולי הופעה אחת. אם כן, לא תשתהה רוחי באדם לנצח, בשגם הוא בשר. כיוון שככלות הכל הוא בשר. מי זה האדם הזה? שעליו אנחנו מדברים, לכאורה לפי ההקשר של הסיפור. זה אמור להיות הצאצא, שמצד האבא מה הוא? בן אלוהים, ומצד האמא? בן אדם. כן, עכשיו השאלה מה קורה לו? יש שתי אופציות. או שהוא יהיה דומה לאבא, או שהוא יהיה דומה לאמא. אתם יודעים, תמיד הרי כבר בבית חולים שואלים את זה. אומר אלוקים, אין שתי אופציות במקרה הזה. למה? ככלות הכל הוא בשר, וכיוון שהוא בשר, רוחי, אתם יכולים לשים לב למתח בין רוח לבשר, שכן, זה שתי קצוות של הקיום האנושי, לא תשתהה בו לעולם, והיו ימיו 120 שנה. כלומר, אני עומד להגביל את משך חייו, שהרי משך החיים של אביו הוא אינסוף בעצם. מלאכים אינם מתים מזקנה, אבל הבנים האלה כן ימותו.
אני רק חושבת, אבל יכול להיות שאני מעורבבת עם כל המדרשים, אבל אני חושבת על מנוח, שהמלאך לא אוכל, אז איך זה שהמלאך גם יכול...
אני אשיב לך בסיפור של אברהם או בסיפור של יעקב, שהיא דוגמה אולי קצת פחות טובה. אבל המלאכים אצל אברהם, שלושה מגיעים והם מסתדרים לא רע עם ארוחת צהריים מכובדת למדי, בין אם זה היה לשונות בחרדל, בין אם זה היה רק בן בקר אחד שנשחתם, ככל הנראה אכלו את כולו.
זה מחלוקת חזק בין רמב"ן לרש"ד ומשהו. מה באמת קרה שם?
נכון. עכשיו באמת יש בעיקר מן האסכולה, דווקא את הרמב"ן הייתי פחות לוקח כמייצג אולטימטיבי, הייתי מעדיף לקחת את האסכולה שנעה בחוגי הרמב"ם, רד"ק וכדומה, הפרשנים הספרדים שמושפעים מהפילוסופיה היוונית בלבושה הערבי, שהופכים את הסיפור הזה לחלום, למשל. למה להפוך לחלום? כי מלאכים לא אוכלים. אבל... נראה שההתרחקות בין השמימי לבין האנושי הולכת וגדלה עם ההיסטוריה. אנחנו יכולים לראות שימינו אנו כבר הזווית נפתחה במרחק כל כך גדול שכמעט לא ניתן לסגור אותה. אבל באותם ימים בראשיתיים זה לא כך. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. על פי בראשית פרק ד', מה מבדיל בין אלוקים ובין אדם? בראשית פרק ד', פרק ג', סיפור חטא גן עדן. או מה? פיזית, ומונע מהם לחזור לאותו מקום. נשאל משהו, יש שני עצים מיוחדים שאנחנו מכירים בגן עדן. הם? עץ הדעת ועץ החיים. וכמובן אסור לאכול משניהם. לא, זה לא מדויק, נכון? אלא מה?
רק מטוב הרע.
רק מעץ הדעת, טוב הרע אסור לאכול.
שם הם יגיעו לעץ החיים.
למה, מתי הופך השם, צץ העניין הזה של שם הם יגיעו לעץ החיים?
רק אחרי החטא.
או, רק אחרי החטא. כלומר שלפני החטא אלוקים לא הוטרד מזה שאדם יאכל מעץ החיים. כלומר, אם אנחנו נחדד קצת את מבטנו, שני עצים מיוחדים אנחנו מכירים שהיו בגן עדן. אכילת האחד כנראה שוללת את הזכות לאכילת השני. האדם יכול היה שלא למות בגן עדן, אבל להיוותר חסר דעת, אך משעה שבחר בדעת, איבד את הזכות לחיי נצח. וכך אומר במפורש אלוקים, כנראה לפמליה השמימית, למלאכים, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. מה שאמר הנחש, ואיתם כאלוהים יודע טוב ורע. ועתה, פן ישלח ידו ואכל גם עץ החיים וחי לעולם. כלומר, אומר, הרי אדם כבר נראה כמונו במובן הזה שהוא יודע טוב ורע, כאלוהים. אם הוא גם יאכל מעץ מעץ החיים, הרי שהוא יחיה לעולם. במילים אחרות, הוא יהיה כאלוהים במלוא מובן המילה. עכשיו, כאלוהים זה יכול להיות כמלאך, כן? מי שיש לו דעת וחי לנצח, ההבדל בינו לבין כל ישות אלוהית אחרת הוא זניח, כן? לא צריך להיות דווקא כקדוש ברוך הוא, אלא כמשהו מן המלאכים הנמצאים בשמיים. אלוקים אומר, זה לא ייתכן. אם הם זכו לדעת, לא יקבלו חיי נצח. ואכן, מה העונש של מי שאוכל מעץ הדעת?
שהוא מת.
אבל הוא הרי לא מת באותו יום. באותו יום הוא מגורש מגן עדן, וממילא מגורש מעץ החיים, ועל כן השעון הביולוגי מתחיל לדפוק. והוא הולך לקראת מותו. מרתק שהסיפור הזה של
הנחש דיבר אמת.
מה?
הנחש דיבר
פחות או יותר אמת. כן. אלוקים מאמת את דבריו, אני לא רב איתם.
לא, כשהוא אומר לא מות מותו,
זה נראה שלא. אז לכן אמרתי פחות או יותר, כי בחלק הזה לפחות הם כן מתים. לא באותו רגע, אבל לכן מתים. לכן זה לא שקר מוחלט, אבל זה גם לא אמת. שנים רבות חולפות. מתים אנשים רבים בעולם, עד שמגיע איזה איש אחד שנולד, נוח, ואבא שלו אומר, למה? זה ינחמנו מצווננו מעשה ידינו. רגע, אני לא בטוח שאני לא הופך את הסדר, אז אני אפתח. בפרק ה' בסופו, זה נחמנו ממעשינו מצבון ידינו מן האדמה אשר הררה אדוני. למה דווקא הוא? ההסבר הוא די פשוט, אני חושב. אם תעשו את חשבון השנים, תגלו שהאדם הראשון בעולם שנולד אחרי מותו של אדם הראשון הוא נוח. חישן, מתי שמענו על עיצבוננו, על מעשה ידינו, על האדמה שהררה השם? בעונש על האדם הראשון. שימו לב, אני קורא לכם. ולאדם אמר, כי שמעת לכל אשתיך ותאכל מן העץ אשר ציוויתיך לאמור לא תאכל ממנו, ארורה האדמה בעבורך, בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך, וקוץ ודרדר תצמיח לך, ואכלת את עשב השדה. בזיעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה כי ממנה לוקחת. כי עפר אתה ואל עפרת שוב. איזה שתי אופציות יכולות לעלות בדעתם של האנשים שבאותו הדור, לגבי ההבנה של העונש נגזר על אדם?
שצרק.
או, עונש, אופציה אחת היא להבין עד שובך אל האדמה, אתה, עד יום מותך. ואופציה שנייה, האדם באשר הוא אדם, זה גורלו. והנה, ברגע שאדם שב לאפרו, פתאום מתחילות להיווצר בעולם איזה שהן תקוות חדשות. תקווה אחת בלידה של נוח. תקווה מאוד צינית, כי נוח אכן חוזר להיות אדם הראשון החדש, כשאלוקים מוחה את כל הבריאה. וכיוון שני הוא יצירת אנשים חדשים שיכולים במובן מסוים לחזור לאדם הראשון, אבל אם תחשבו על זה, יש בזה כמעט שחזור של חטא אדם הראשון, שהרי קודם הם חצו את הגבול האסור ביחס לדעת, עכשיו הם מבקשים לחצות את הגבול האסור ביחס לחיים. אלוקים אומר לא, אבל הוא לא מונע את המורשת הגנטית מאבא שלהם לגמרי, רק חיי נצח. ולכן אם אתם נתקלים בגיבור אדיר כוח שמשפיע על כל העולם והופך את תפיסתו מן הקצה לקצה, אמר לנו התנך, שמה הוא צאצא של אותם בני האלוהים. עכשיו תסלחו לי, מראה מוסגיר, אם אתם שואלים את עצמכם איך יכלו להאמין באיזה דת מסוימת, במין אמונה כל כך מגוחכת, אלילית ממש, לגבי מייסד דתם, שהוא תוצר של אלוקים ששכב עם אישה, גם אם הטיעון שלהם שקר הוא, יש לזה שורשים יהודיים. אתם מבינים? כלומר, הנצרות שמתפתחת מתוך היהדות לקחה מן היהדות את הרעיון הזה. אבל זה מה שאומר בעצם התנך. אם מצאת האדם כזה, הוא לא בכך צדיק, הוא לא בכך צודק, הוא יכול להיות רשע מרושע שמנסה להשמיד, להרוג ולאבד את כל המין האנושי, אבל כוח כביר יכול לבוא, יש דרך האפיק הזה. הרמה מוסגרת קטנה, כי אין שום צורך לחרוג לכיוונים האלה יותר מדי. אבל זה רק כדי להסביר איך יהודים קדומים, לפני 2000 שנה, יכלו להאמין בדברים הללו. טוב, בואו נתחיל להסתכל ונראה מה אנחנו מוצאים במקביל בכמה מסיפורי המזרח הקדום. למשל, אנחנו מתקדמים לאט מדי. כן, אני אגביר את הקצב, עכשיו גם נורא חם פה, אז אני ככה מרגיש. אולי, כן. אני עומד לספר לכם רקע מסוים לסיפור המבול שאיננו מופיע בטקסט שאותו נקרא, ותראו מיד מה הרלוונטיות שלו. על פי, יש כל כך הרבה מבואות שצריך לומר, אני לא יכול, תסלחו לי אם יהיו דברים שאני לא ארחיב בהם, הרעיון של מבול שמחה את העולם כולו קיים במגוון רב של תרבויות, ברובן זה לקוח מהתנך. אתם קוראים מיתולוגיות אינדיאניות? רבותיי, זה בסך הכל סיפורים של מיסיונרים מהמאה ה-16 וה-17 וה-18 שתיעדו אותם במאה ה-19 או ה-20, ואז השם של הגיבור החליף את השם או דברים כאלה. גם דברים מהמזרח הרחוק בדרך כלל הם בסך הכל עיבודים של אגדות מיסיונריות שקיבלו קצת ניחוח מקומי. כשאתם מדברים על טקסטים אותנטיים מהמזרח הקדום, בכל העמים הקדומים מצאו עד היום רק במסופוטמיה ובתנך סיפור של מבול. סיפור המבול במסופוטמיה, כנראה המקורות הקדומים ביותר שאנחנו יודעים עליהם חוזרות לשלהי האלף השלישי לפני הספירה. באותו סיפור מבול יש, לאותו סיפור מבול יש משמעות היסטורית גדולה. ברשימת המלכים השומרית יש 7 או 10 דורות של מלכים שמפורטים, שכל אחד מהם חי עשרות אלפי שנים. אז מגיע המבול ויורד מהשמיים, וכשהמלוכה מתחדשת מחדש אחרי המבול, מתחילה שושלת חדשה. אתם יכולים לזהות את הדמיון התבניתי, כמובן, בין זה לבין התנ"ך. מי שיסתכל בחוברת הראשונה, שאנחנו לא משתמשים בה, יוכל למצוא דוגמת טקסטים כאלה באחד העמודים האחרונים, בעמוד... בעמוד, כן, סוף עמוד 5 ותחילת עמוד 6. רעיון של דורות שחיים, חיים ארוכים מאוד, 7 או 10 דורות, כן, תלוי על פי איזה רשימת שושלת הולכים, מבול שיורד, ואז רשימת שושלת חדשה. המבול הוא מבחינתם ציון זמן היסטורי רב חשיבות. ויש על המבול כמה אגדות. לרוע המזל, רוב הטקסטים הקדומים לא השתמרו. ישנה אגדה שומרית שעוסקת בדמות בשם זיוסודרה. הדמות הזאת, זיוסודרה, יותר דיוק, האגדה הזו על זיוסודרה בעצם לא ממש שרדה. ועל כן יש לנו קטעים שאפשר לשבץ אותם בגלל שהם מאוד דומים למקבילות המאוחרות. אז לכן את המקור השומרי הקדום לא נקרא. יש לנו מקור, שני מקורות הקאדים, קצת מאוחרים יותר. מקור אחד נקרא אטרחסיס, ומקור אחד נקרא עלילות גלגמש. המקור באטרחסיס גם הוא שבור למדי, בחלק של המבול דווקא, אבל כבר הרבה יותר קל לפענח אותו. והמקור שמופיע בעלילות גלגמש הוא המאוחר שבמקורות, והכי פחות חשוב שבהם במובנים מסוימים, הוא למרבה הפלא המקור המושלם ביותר שנמצא. ועל כן ממנו מובא הטקסט. אבל כדי להבין את הרקע למבול צריך לדעת מה מספר לנו אטרחסיס על העניין. האלים בוראים את האדם. למה? שאלה מאוד טובה, למה האדם נברא? אנחנו עד היום מסתבכים איתה, נכון? כן, דרך הטוב להטיב, או דברים שכאלה הן תשובות שנובעות ממבוכה עמוקה. אנחנו לא יכולים להגיד בסוף שאנחנו יודעים מה האלוקים רוצה מאיתנו. לבבלים הייתה תשובה מאוד פשוטה לשאלה הזו. האלים הצעירים עבדו מאוד קשה. סחבו, בנו, חפרו, כן, הם חפרו נערות, כי אנשים שעובדים קשה באזור מסופוטמיה חופרים תעלות. הם בנו הרים. כי אנשים שעובדים מאוד קשה, בונים מקדשים זיקורטים, מדורגים, שנראים כמו האלים עושים את אותו דבר רק בגדול. והם סוחבים על הכתפיים, וכל זה כדי שהאלים הגדולים יוכלו לישון. כי בתרבות המסופוטמית זאת השאיפה האולטימטיבית. מי שבאמת גדול לא צריך לעשות כלום, רק לישון. ויום אחד לאלים הצעירים נמאס, והם שורפים את כלי העבודה שלהם ומכריזים מרד. הם לא מוכנים להמשיך לעבוד כל כך קשה. האלים המבוגרים יותר מתלבטים ביניהם מה לעשות, ובסופו של עניין מחליטים לברוא יצור, לקרוא לו אדם, והוא יישא את עמל האלים על שכמו. כלומר, אם תשאלו בין התרבות המסופוטמית, למה אתה צריך לעבוד את האלוהים, הוא אמר זה מאוד פשוט. האלוהים בראו אותי, שימו לב לשון רבים פה, האלוהים בראו אותי אך ורק לצורך הזה, כדי שאני אעשה את עבודתם. אם אני לא אעשה את עבודתם, הרי הם עלולים להשיב אותי על הפרי. אבל שימו לב, זה מאפשר להם גם נקודת כוח, נקודת לחץ על אלוקים. אנחנו כך קצת נבוכים כשאנחנו צריכים להתפלל, כי אנחנו מרגישים שזה קצת מגוחך לומר לאין סוף יודע הכל ויוצר כל, תשנה את דעתך. כי לנו זה לא נראה ככה. כשאנחנו קוראים את משה רבנו שאומר למה יאמרו מצרים למור, אנחנו כך קצת מתכווצים, כי אנחנו אומרים מה אלוקים, לא לקח את זה בחשבון. אצל המסופוטמים אין שום התכווצות בעניין הזה. כי אם הם ישבטו, לאלים אין מה לאכול. זה מאוד פשוט, יש פה מערכת הדדית שעובדת. אז הם, האלים הגדולים תובחים את ראש המורדים, האל הראשי של המורדים, בוללים את הדם שלו באפר, ויוצרים ממנו את האדם. האדם מתחיל לעבוד את האדמה, אבל הם לא חשבו על הכל כשהם עשו את זה. הם שכחו שהאדם מתרבה והולך, וכנראה הם לא גזרו מוות בשלב הזה. האדם מתרבה ומתרבה, ואחרי 1200 שנה נהיה כזה רעש שהאלים הגדולים שישנים בשמיים מתעוררים ולא מסוגלים לישון. הם הרי בשביל מה ברו את האדם? כדי לישון בשקט. ומתברר שזה רק מוסיף דאגות. ואז אומר האל הראשי של הפנתיאון, בואו נשמיד את כל בני האדם. והוא מביא פעם מגפה, פעם זה דבר, פעם זה רעב, כל מיני מכות על האדם, ובכל פעם אחד מן האלים שמכונה אנקי או אה, והוא ידידו הקרוב של האדם, מגלה לחברו אטרחסיס בסיפור הזה איך לתחבל את איך לתחמן את האל ההוא ולהשיג בכל זאת ישועה לאדם. למשל, כשאומרים להביא מגפה, אז הוא אומר, תודיע לכל בני אדם, אל תקריבו יותר קורבנות לאפל חוץ מלאל המגפה. הוא יאהב אתכם והם יהיו מסכנים, מהר מאוד הם יחליטו לבטל את הגזירה שלהם. וקיצור, פעם אחר פעם אחר פעם נכשלות גזירותיו, עד שבשלב מסוים הריבוי האנושי הנורא, והיא כי החל אדם לרוב על פני האדמה, מגיע למצב שאי אפשר לסבול אותו, ואז האל הראשי של הפנתיאון מחליט לא רק להשמיד את האדם, אלא להשביע את כל המטבחון של האלים שאף אחד לא מדליף. כי הרי אם הם ידליפו, אז עוד פעם הצליחו למצוא דרך לברוח מזה. זה הרקע של סיפור המבול שחסר בעלילות גילגמש. בסדר? אז עכשיו משהו קצר על עלילות גילגמש. סליחה, אני פשוט מצטער, יש אין סוף דברים שחייבים לו. עלילות גילגמש לא מספר על המבול בכלל. הוא מספר על דמות מסוימת, כנראה היסטורית במקורה, שקראו לו גילגמש, והוא היה מלך של העיר ערך, שמופיע גם בתנך. וכנראה אחד המלכים הגדולים בהיסטוריה השומרית, הוא מצליח לייסד ממלכה עצמאית בדרום בבל, להשתחרר משלטון הממלכות הצפוניות שהיו, וברבות השנים מתחילות להתאבות כל מיני אגדות על דמותו, והאגדות האלה גובשו בשלב מסוים לאפוס אחד רחב ומעניין מאוד. מה קורה בעלילות גילגמש? גילגמש היה שני שליש אל ושליש אדם, כביר כוח שאין כדוגמתו ממש. והאיש הזה היה כל כך חזק, שפשוט שיעמם לו, לא היה לו שום דבר בחיים שהיה יכול לאתגר אותו, ולכן הוא היה מתעלל בבני עירו. היה רוכב על כתפיים של עניים, ומשחק עם איזה מחבט וכדור שהיה לו, ומפוצץ כל מה שהפריע לו בדרך, נוטל נשים מבעליהם, כל מה שאפשר לא תלדת הוא היה עושה. בני העם שלו מתפללים לאלים, תעשו משהו להרגיע את המלך שלנו, אנחנו לא מסוגלים לחיות איתו. האלים שאף פעם לא מצטיינים בתבונה יתרה באגדותיהם של בני מסופוטמיה, אומרים זה מאוד פשוט, בוא נברא מישהו שהוא חזק כמוהו, גיבור כמוהו, הם יריבו ביחד וכל השאר יהיה שקט. אתם כבר, אני חושב, יכולים לראות את נקודת הכשל שבמחשבה על איך להשיג שקט. על כל פנים הם בורים יצור וקוראים לו אוטנפישט, קוראים לו אנקידו, ומשליחים אותו מן השמיים, והוא חי בין בעלי החיים, רץ ערום בשדות ומדבר עם החיות, ופוגע בציידים וברועים ובכל מי שיוצאים מהעיר. ואז מחוץ לשקל חרב ומחדרים מימה, גם בעיר יש להם בעיות, גם בשדה יש להם בעיות, הם לא יודעים מה לעשות, הם קוראים בדחיפות למלך שיבוא להושיע אותם. אלא מה שגילגמש מחליט במקום ללכת להילחם באותו יצור, בעקבות עצת אמו, הוא מחליט לשלוח אליו קדשה. עכשיו, יש פה מחשבה מאוד מעניינת. הקדשה הולכת, מפתה אותו, ואחרי שהוא מתפתה לה, הוא מנסה להתקרב לבעלי החיים, לעולם הטבע, וכל בעלי החיים בורחים ממנו. והוא לא מבין מה קרה פה פתאום. ואז היא אומרת לו, זה בגלל שקודם היית בעצם חיה, ועכשיו אתה הופך להיות בן אדם. והיא מובילה אותו במדרגות הציביליזציה, מלמדת אותו לאכול לחם, מלמדת אותו לשתות שיחר. ממש פה זו תפיסה שמה שמוציא את הגבר, אם תרצו, מהעולם הפרימיטיבי, החייתי, הזה, והופך אותו להיות בן תרבות, זאת בעצם האישה. וגילגמש, ואז אין כידו, הוא הופך להיות בסופו של דבר בן תרבות, הוא מסתפר, מתלבש, ומגיע לעיר ערך כדי לפגוש את גילגמש. והם הולכים מכות, ולרוע המזל בדיוק הקטע המעניין הזה של מי מנצח במכות שבור, אבל הסוף של הקרב היה שהם כל כך התלהבו אחד מהשני, שני גברים שאין דוגמתם בעולם, שהם הופכים להיות החברים הכי טובים. ואם קודם היה המצב קשה, אז עכשיו המצב מחריף כמה מונים, ושני החברים המשועממים האלה יוצאים להם בשלב מסוים להרוג מפלצת בלבנון, לא נסראללה, באותם ימים עוד לא היה, אבל חומבאבא, כך קוראים למפלצת נייר הארזים, הם הולכים והורגים אותה, מפלצת חצי אלוהית כזאת. הם חוזרים הביתה, ואז אחת האלות מציעה לגילגמש נישואים. גילגמש, שיקור הניצחון, שולח אותה, הוא בגדול מכנה אותה, טוב, בכינויים די מזוויים, שלא נבון לכנות באופן כללי גם לא בני אדם כך, והיא נורא נפגעת, והיא מחליטה לדרוש מראש הפנתיאון לשלוח נגדם את הפר השמימי, איזה ישות דמונית כזאת, כדי שתשמיד את שני החברה מעצבנים האלה. אבל הם שניים, והם תופסים את הפר וקורטים את ראשו ותולים אותו לקישוט, ואז האלים כבר באמת מתעצבנים, והם מחליטים שחייבים להרוג אותם, ויש דרך הרבה יותר פשוטה להרוג גיבורים, מחלה. רק מה, לגילגמש יש קשרים בשמיים, הרי שני שליש אל, אז המחלה פוסחת עליו והורגת את חברו אנקידו. פה נגמר החלק הראשון של הסיפור ומתחיל החלק השני. אנקידו הגיבור מת, וגילגמש לא מאמין, הוא לא נותן לקבור אותו במשך שבוע עד שהוא רואה תולעת נושרת מהאף שלו, ורק אז הוא מסוגל להאמין שבאמת אנקידו מת. וכשזה קורה הוא משתגע כולו, הוא רץ אל השדה, מגדל שיער ערום, כלומר אתם יכולים לראות את ההיפוך שנוצר גם בגורלות, שהוא מאוד מאוד מעניין, כי הוא פתאום מבין שגם עליו בסופו של דבר יגיע המוות. כלומר הוא חווה את האפשרות של מותו שלו דרך המוות של אנקידו, וזה שולל את כל הטעם מחייו, והוא יוצא למסע לחיפוש חיי נצח. והוא עובר בכל פינות העולם הקדום המיסטיות ביותר שאפשר לדמיין. בסופו של דבר מספרים לו שהיה איזה דמות אחת שזכתה לחיי נצח, דמות אנושית, קראו לו אוטנפישטים. אוטנפישטים הוא בסיפור אחר הטרחסיס, הוא בסיפור הקודם למזיו סודרה, וכל שמות שיש להם משמעות. אוטנפישטים למשל, אוט זה יותר, ונפישטים כמו נפש פירושו חיים, יותר חיים, כי הוא החי חיי נצח. והוא מגיע לאוטנפישטים בשביל לנסות להשיג את סוד חיי הנצח. הוא אומר לו, תאמר לי, מאיפה זכית לחיי הנצח? ואז אוטנפישטים מספר לו את סיפור המבול, כדי להסביר איך הוא זכה לחיי הנצח. כלומר, סיפור המבול בסך הכל סיפור משני שמשובץ בתוך הלילות גילגמש. אתם מבינים? יפה. עכשיו בואו נתחיל באמת לקרוא, ובדילוגים ומהר. אמרנו שכנגד בני האדם המתרבים, אז בהתרחסיס הרקע למבול הוא כמובן ריבוי בני האדם גם כן. יותר מעניין בתא השני של הטבלה, התיאור של גילגמש בתחילת הלילות גילגמש. הסופר מספר בהתפעלות איך הוא גילגמש התהלך בכל התלאות, ניסה על מלאכים, מהולל, אשתוער, הגיבור, יליד ערך, ראם הנוגף, כי ילך לפנים, ראש וראשון, ואם מאחור ילך, מעוז אחיו, הרשת החזקה מחסה צבאו, נחשול עוז מנתץ חומת אבן, זר על וגלבנדה, גילגמש אדיר כוח, בין הפרה, הצילה, הרמה, נינסון, האדון גילגמש, לוגלבנדה היה אביו המלך, ונינסון היא אלה, כן? אדיר היום מפלש מבואות ברך שערים, חופר בערות בפעתי ערים, עובר מצולה תהום ים רבד, מזרח שמש, חוקר כנפות ארץ, אשר ביקש חיי נצח. כלומר, מה אנחנו יודעים על אותו בן האלוהים במרכאות, שבמה עוסק המסע הגדול שלו? בלחפש חיי נצח. בגבורתו הגיע עדות נפישטים יושבים מרחקים, המשיב שבות נפש כל חי אשר השחית המבול. אין איש בכל ישבי תבל אשר יתחר בו למלוכה, אשר כמו גילגמש יקרא, אנוכי אנוכי המלך. גילגמש מאז יום היוולדו דגול שמו, שני שלישים ממנו אל, שליש ממנו אדם. כלומר, זה הישות שאנחנו פוגשים פה. ואם אני אדלג שורה אחת מתחת, סגי גבו, תוארו ניסה, 15 עמה זרועותיו הפרוסות. כלומר, הוא לא רק בן אלוהים, הוא מתאפיין בעוד תכונה מעניינת. הוא ענק. או נפיל, אם תרצו. כלומר, גם בעיני הסיפור הזה, הנפילים, או בני האלוהים, הם גם ענקים פיזית. שפה חסרים ארבע שורות. אבל אחרי ארבע שורות, אנחנו ממשיכים שלוש עמות שוקף, שש עמות ירחב. אתם יכולים לראות שאחרי ארבע שורות הם לא שינו את הנושא, הם עדיין עסקו בלתאר את גופו. והוא באמת, על פי הסיפור, מתגלה בדברים האלה, שהם בדיוק הדברים שמופיעים במקביל בתנך. ובדיוק כמו בסיפור שמופיע בתנך, הבעיה הגדולה שיש לאותו בן אלוהים זה חיי הנצח שנמנעו ממנו. תסתכלו בתא הבא. גילגמש על אנקידו חברו יבכה בקול גדול וישעט בשדה אחרי מותו. אנוכי אלו כמו אנקידו מות עמות, מות עמות, בא תוגה בתוך מאי, מוות יראתי וישעט בשדה. שמש אל השמש נעצב יצא אליו, אמר אל גילגמש, גילגמש, אנה תנוד, החיים אשר תבקש לא תמצא. בהמשך, הוא עונה גלגמש לשאלה איכה אשקוט, איכה חריש, חברי אשר אהבתי היה לאפר. האם לא כמו אנוכי אשכב לו אקום לדור ודור? מאז הלך לא ראיתי חיים. ואפילו נדלג, אתם יכולים לראות הקטע האחרון שמתחיל ב-י' 73 ד' בשלהי השורה שלו. המוות אשר מפניו יראתי על הרענה, המוזגת אמרה אליו אל גלגמש, גלגמש, אנה תנות. החיים אשר תחפש לא תמצא, כאשר בראו האלים את האדם, מוות שעטו על האדם, ואת החיים שמרו בידם. כזו וכזה משפט האדם. כלומר, המוות נגזר על האדם כבר מעצם בריאתו, אם תרצו, וממילא הביקוש של חיי נצח הוא חסר טעם. רק אלים יכולים לחיות חיי נצח. ואדם, גיבור ככל שיהיה, גורלו מוות. עכשיו בואו נראה מה קורה בסיפור המבול עצמו. ופה המקבילה היא מרתקת. תסלחו לי שאני לא אקרא מן התנך כמעט בכלל, אני שמח עליכם שכולכם מכירים את סיפור המבול. אבל את סיפור המבול מיות גלגמש אולי קצת מכירים פחות. תסתכלו בעמוד 2, אנחנו מתחילים מהעמודה הימנית. גלגמש אמר אליו אל הוטנפישטים, יושבים מרחקים, גיבור המבול. אבית בך הוטנפישטים, מידותיך לא שונות הנה, הן כמוני כמוך, ואתה לא שונית, הן כמוני כמוך. גמרתי בליבי לעשות עמך מלחמה. כן, אומר, איך אני פותר את הבעיות אם אני אתקל במישהו שהוא... אני נותן לו מכות, כן, זה בדיוק הדמות של המלך. אומר, ואתה רפוי ידי למול פניך, כן, אני פתאום מרגיש שאין לי כוח לריבות ולהרביץ לאף אחד. הגד לי, איך התייצבת במבחרת האלים, באספת האלים, וביקשת חיי נצח. הוא תנפיש לי, אמר אליו אל גלגמש, פה מתחיל בעצם הסיפור בתוך סיפור, אגלה לך גלגמש דבר נצורות וצפונות אשר לאלים לך אגידה. שור ופק, העיר אשר אתה ידעת, אשר על נהר, אספת נהר פרט יושבת, העיר ההיא קדמונית והאלים אשר בקרבה, האלים הגדולים נסעם ליבם להביא מבול. כלומר, האלים החליטו להביא מבול. למה לא כתוב? פה אנחנו יודעים. כי האדם התרבה ועשה להם רעש נורא. נשבעו שבועה. למה הם היו צריכים להישבע? גם לא כתוב פה, אבל אנחנו יודעים בגלל הטרחסיס. כדי שלא יצאו על הדלפות מתוך המטבחון הסודי. אביהם אנו, יועצם הגיבור אנליל, נושא כליהם נינורתה, שר המים אשר להם אנוגי, כולם אלילים, הנסיך אה, נשבע עמהם, והגיד דבריהם לסוכה. מה זאת אומרת? מתברר שהפנתיאון השמימי של המסופוטמים לא מחזיק בערכים מוסריים גבוהים הרבה יותר ממה שמחזיקים האנשים. ואנקי, או אה, כן, זה אותו אל על פי זוי של סינקריטיזם, אומר, אני לא מגלה לאף אדם את מה שנשבע. אני מדבר אל הכותל. אם במקרה מהצד השני של הכותל יש מישהו שישן בדיוק באותו רגע ושומע אותי, טוב, זה קורה, אין מה לעשות. יש לפעמים פשלות בחיים. אז הוא אומר את דבריהם לסוכה. סוכה סוכה, כותל כותל. אבל הוא כמובן הרי לא תמים, הוא יודע יפה מאוד שזה רק מס שפתיים, ולכן כבר במשפט הבא הוא מוותר על ההתחזות. סוכה שימינה כותל הסקט, איש שורופק, בן וברטוטו, הרוס בית בני ספינה. כלומר, האלים מחליטים להביא מבול על האדם בשלב הראשון, זה אגב בדיוק השלב הראשון אצלנו, בתנך, שלב שני, מודיעים לאיזשהו אדם. מעניין שההודעה, יש כל מיני הבדלים טריוויאליים, אל אחד או אלים רבים למשל. כשיש אל אחד אין ניגודי אינטרסים, כשיש אלים רבים אפשר להסביר איך יכול להיות שכל בני אדם מושמדים ורק אדם אחד נשאר בחיים. אז מאוד פשוט. לפי עליות גלגמש זה גילוי של ניגודי אינטרסים בין אלים. לפי התנך, כל האנשים מושמדים כי כולם רשעים, חוץ מאדם אחד שלא מושמד כי הוא צדיק. בשום מקום לא נאמר על הוטנפישטים שהוא צדיק. מן הסיבה הפשוטה, הוא לא צדיק. הוא ניצל כי הוא חבר של האל הנכון באותו רגע. כלומר, אתם יכולים לראות שיש פה קווים של דמיון ושוני בכל שלב. אנחנו נעמוד ונדבר עליהם מדי פעם. הוא אומר לו, הרוס בית בני ספינה, רכוש מאס, נפש חיה, העלה זרע נפש כל חיה לב הספינה. כלומר, בשני המקרים יש ציווי להעלות את בעלי החיים גם כן על הספינה. גם אצלנו, גם אצלם. אחרי שמצווים להעלות את בעלי החיים על הספינה, מצווים על המידות שלה. אתם יכולים לראות ממש ההתפתחות של העלילה. שימו לב שבכל מקום שאין סימון בצבע אפור, בעמודה הימנית, שמרתי את הסיפור מן התנך כסדרו. וכשיש צבע אפור זה נובע מתופעה שמי שקרא את סיפור המבול יודע שלפעמים בתנך כתוב בסיפור המבול קטע מקביל בשתי נקודות שונות, אז אי אפשר לשמור על הסדר. אז צירפתי שני הקטעים ביחד והקטע השני מסומן אפור. כלומר, לא רק הנושאים הם אותם נושאים, גם הסדר הוא אותו סדר. הספינה אשר אתה תבננה, לו יהיו מידותיה תואמות, לו ישבו רוחבה ואורכה, כמו האפסו אותה תקרה. זאת אומרת, זה אמורה להיות ספינה, אצלנו היא מלבנית, אצלם היא מרובעת, בכל מקרה יש לה תקרה לספינה הזאת, וזה מובן מאליו, כי היא צריכה להתמודד לא רק עם מים תחתונים, אלא גם עם מים מלמעלה. אנוכי אבינו אותי, ואומר אליה אדוני, אדוני, הדבר אשר אתה ציוויתני, שמעתי ואנוכי כועסה. אך מה אשיב לעיר, לעם ולזקנים? איך אני אסביר להם למה אני בונה פתאום ספינה? מי שנזכר פה בחז"ל, בצדק נזכר. לעניות דעתי, ניתן למצוא אין ספור מקבילות, אין ספור זה הקדמה, אבל מקבילות רבות בין חז"ל לבין הספרות הבבלית, וזה גם לא כל כך מפתיע להתחשב במקום שבו חלק ניכר מחז"ל ישבו, הרבה מאוד פעמים באופן פולמוסי. כי השאלה הזאת ממש, ובריאת אחרת מופיעה גם במדרש. העם עלולים לשאול למה הוא בונה את הספינה, ואיך מתמודדים מזה בחז"ל. איך לא זוכר? זו בדיוק המטרה, כדי שתחזיר אותם בתשובה, תבנה ספינה. שנה אחרי שנה הבאתי מדרש בהערת שוליים, פה אתם תוכלו למצוא את זה ב... סליחה, כן, תודה. בהערה 17, לא נקרא את המדרש, אבל על כל פנים, שם אומרים, זאת המטרה, אנחנו לא רוצים שכולם ימותו, אנחנו רוצים שכולם יחיו. כי אלוקים רוצה להעמיד את החוטאים, לא רוצה להעמיד סתם כך. פה הכיוון כמובן הפוך לגמרי. ועל כן, זאת באמת בעיה. פתח היה את פיו וידבר, אמר אליי אל עבדו, בן אדם, אתה כה תדבר אליהם. אמרתי אל ליבי, אין לי לסנעני, ראש הפנתיאון. לכן לא עוד אשב בעירכם, על אדמת אין לי לא אציר גרגלי, ארדה אל האפסו, וימי אדוני אשב, אל מי התהום, המתוקים. ואתם, עליכם ימתי רוב ברכה, המון ציפורים, שלל דגים, יעניק לכם חלב דגן, שפע קציר, לבוקר צפיחיות, לערב ימתיר עליכם גשם חיטים. אומר, תשקר להם, זה מאוד פשוט. תגיד להם, שאם רק אתה תלך משם, יהיה להם כל כך טוב שהם יקבלו שפע אין סופי מן האלים, מן השמיים. עכשיו, השקר הזה הוא כל כך מזעזע, לא רק כי אלוקים מצווה אותו לשקר, אלוהים שלא מצווה אותו לשקר, אלא גם בגלל התוכן של השקר. השקר הזה הוא לא לגמרי שקר. יש בו אירוניה, האירוניה כמעט תמיד נוצרת על ידי פער באינפורמציה. כלומר, האירוניה פה נוצרת על ידי שאנחנו יודעים שהוא מתכוון למה שהוא אומר. באמת עומד להמטיר עליהם ציפורים ודגים, הכל עומד לעוף שם בשמיים. גם אומרים שהביטוי גשם חיטים, יש בו דו משמעות, וזה גם גשם חיטים וגם גשם כבד נורא, גשם של אסונות. כלומר, הוא אומר, תעבוד עליהם. אל תשקר. תשנה מן האמת. תגיד להם את זה, הם הרי לא יבינו, אז תוכל ליהנות בלבך מאיזה מעטלה חביבה. כלומר, האלים שלהם לא מתאפיינים ביושר, וגם מצווים את בני האדם לנהוג כמותם. לקטע הזה אין שום מקבילה בתנך. יש לזה סיבה טובה מאוד. לא היה עולה על הדעת בתנך שתהיה לדבר כזה מקבילה. זה לא קטע מתואב ממש, מבחינה מוסרית. טוב, ואז יש תיאור של בניית התיבה, לא נקרא אותו, תיאור מאוד ארוך שעומד, אם תשימו לב, בתדרוך של מידות התיבה אצלנו הוא ארוך ויחסית ואצלם הוא קצר מאוד. בתיאור של הבנייה בדיוק הפוך, אצלנו התיאור של הבנייה קצר מאוד, פסוק אחד, ואצלם התיאור מאוד ארוך, כן, כי אפשר להאריך בזה או בזה, לא צריך להאריך בשניהם. נדלג להטענת הספינה, ושימו לב שהכל נשמר לפי אותו הסדר בינתיים. כל אשר היה לי, התענתיה. כל אשר היה לי בכסף, התענתיה. כל אשר היה לי בזהב, התענתיה. כל אשר היה לי זרע נפש כל חי, התענתיה. רגע, אתם זוכרים את הציווי? תבדקו אם אתם לא זוכרים. מה?
כל
אני מתכוון, מהו תשובה? תסתכלו...
רכוש מאס, נפש חיה.
רכוש מאס, נפש חיה, הלב זרע נפש כל חי, לב הספינה. כל אשר היה לי התענתיה, כל אשר היה לי בכסף התענתיה, כל אשר היה לי בזהב התענתיה, כל אשר היה לי זרע נפש כל חי התענתיה. כלומר, הוא אומר לעצמו, זה יפה מאוד שהאלים שגרים בשמיים ומסתדרים כלכלית בדרכם שלהם אומרים לי להשאיר את הכסף בבית, אבל אתם יודעים, תמיד טוב לצאת מהבית עם ארנק. לך תדע על איזה הר ניתקע, ואם לא יש שם במקרה איזה אוטוגליזה שמוכר כל בקבוק מים ב-20 שקל, אז ליתר ביטחון הוא מצופף קצת את בעלי החיים בתיבה ומעלה בכל זאת את כל רכושו פנימה. עכשיו, זה מן הדברים החביבים בסיפור, כי זה מלמד אותנו משהו על אופיו של הגיבור שניצל. כלומר, כפי שהאל הזה נוהג עם האלים הבכירים ממנו בשמיים, ככה עבדו על הארץ נוהג עם האל שלו עצמו. כן, זה מין מידה כנגד מידה שכזו.
העליתי לב הספינה כל משפחתי וקרוביי, בהמת השדה, חיית השדה, וכל חרש אומן את כולם העליתי. שימו לב, פה יש דבר מרתק שאין בתנך, והוא מאוד חשוב. חרש אומן. אם, לא יודע אם זה קיים באמת, אבל לפחות בכל הסרטים ההוליוודיים שעוסקים במחזות אפוקליפטיים, יש התייחסויות לתוכנית אופרטיבית שמכונה תיבת נוח, שבה אמורים לאסוף לאיזשהו מקום בתחתית אחד הערים קבוצת אנשים מובחרת על מנת שיהיה אפשר להקים מחדש את האנושות אחרי ההשמדה. לא משנה אם זה קיים באמת או רק בדמיון, לא אופתע אם זה קיים, אבל אפילו שזה קיים רק בדמיון. אוספים כמובן תמיד בסרטים האלה את כל הצדיקים והחסידים וגומלי וטובי הלב. לא, לא עולה על הדעת בכלל שדווקא אנשים כאלה צריכים להיכנס פנימה. מי אוספים?
מדענים.
או את המדענים המובחרים, כלומר את כל מייצגי לא הרוחניות האנושית, אלא התרבות האנושית. והתפיסה היא מאוד פשוטה, שלשקם את האנושות פירושו של דבר, לשקם את הטכנולוגיה. לשקם את העולם המעשי. וזו גישה מאוד הגיונית. אבל אם תביטו כמו שצריך על התנך, אתם תראו שהתנך לא לגמרי שקט עם כל הרעיון הזה של הקדמה הטכנולוגית, כי הוא שם לב לזה שקדמה טכנולוגית נוטה ללכת לא פעם עם דלדול מוסרי. למשל, מי הם בחלק הראשון של בראשית מקדמי העולם הגדולים ביותר? מה? משושלת קין, בחלק הראשון, כן, אחר כך בבל כמובן לוקחים לעצמם איזה בחורה מסוימת. כך למשל הם ממציאים את הרעיון של העיר הראשונה, גם את הרצח הראשון, גם את חרשות הברזל, גם את כלי הנגינה, כלומר כל האספקטים של התרבות, גם את תרבות ראיית הצון, הכל מומצא על ידיהם. מה מומצא בשושלת שט? לכל היותר, אז אוכל לקרוא בשם השם. תפילה. אבל נמשיך הלאה. האבות הם בגדול נאמר תרבות לא יצרנית של רועי צאן, לא של עובדי אדמה בדרך כלל. לא נזקף לזכותם איזשהו גילוי טכנולוגי חשוב במיוחד או איזשהו ההחלטה של התנך להשמיד את מרכבות הברזל בחלקים הראשונים של הנביאים, ורק בתקופת המלוכה בשלב מסוים שלמה אפשר לומר מתחיל ליצור צבא טכנולוגי מפותח, זה הכל נובע בעצם מאותה תפיסה עצמה של התנך, שיש בו הסתייגות מסוימת מעודף התפתחות של הטכנולוגיה האנושית, שגורמת במידה מסוימת לדחייה של אלוקים מן התמונה. למה צריך להתפלל לגשם כשיש לנו תחזית לשבועיים הקרובים? ופחות או יותר העניין. אז המסופוטמים דומים יותר לתרבות המערבית של ימינו במובן הזה מאשר לתרבות המקראית. שמש אל השמש שם לי מועד, לבוקר צפיחיות, לערב ימתיר גשם חיטים. אתם יכולים לראות שפה זה כבר במשמעות השנייה של הדברים ולא במשמעות הראשונה שראינו קודם. בוא אל לב הספינה, חתום פתחך, כן, יש לנו התנת הספינה וחתימת הפתח של הספינה, גם מודגש בתנך. המועד הוא הגיע, לבוקר צפיחיות, לערב ימתיר גשם חיטים, ראיתי את פני היום, נורא למראה היה היום. באתי אל לב הספינה פנימה, חתמתי הפתח. עכשיו יש פה בעיה, הרי הפתח צריך להיחתם מבחוץ. למה הוא צריך להיחתם מבחוץ? כי הספינה הרי מטויחת בכופר. אגב, כופר מילה מאוד נדירה בתנך, והיא אכן מופיעה בתיאור בניית הספינה כצורתה, כי זו מילה אקדית, והיא משמשת גם להתאימת הספינה של אותנה פישתי. עכשיו, השאלה איך חותמים את הספינה מבחוץ? אז מי יותם את הספינה מבחוץ? אצלנו? הקדוש ברוך הוא. כאן תראו מי אותם את הספינה. לחותם הספינה, פוזור אמורי, המלאך, נתתי את היכל על כליו. הוא נותן מתנה לאותו איש, הוא אגב כנראה איש זר, אמורי, הוא נותן מתנה את היכל על כל כליו. עכשיו שוב אתם קוראים את זה, ויש בזה משהו מאוד לא נעים. כי הרי המתנה הזאת לא עומדת להחזיק אפילו יום אחד. אבל למה לא לתת לו מתנה תמורת חתימת הספינה את האחד? יהיה לו לפחות אפשרות לטפס כמה קומות לפני שהגשם ישיג אותו. ושוב, יש פה איזה מין סוג של ציניות בהתייחסות של הדמויות המובילות של הסיפור אל רעיהם בני האדם. אחר כך מגיע תיאור המבול בדיוק על פי הסדר מה שצריך להיות. וכמו השחר העיר, עלתה עננה שחורה מפעתי שמיים, עדד, שהוא הדד במקרא, הוא אל שערה, בקרבה ירעים בכל, שולת וחני שהם נושאי כליו, ילכו לפנים, נושאי הכלים ילכו על פני הרים ומישור, עמודי הארץ, ערקל הוא אחד מאלי השאול, יעקור, כן, העמודים של הארץ יורדים אל השאול, זה ברור לגמרי. זה לא היה פילים באותם ימים שעמדו על גב של צו ענק, אלא... ושוברים את הארץ ובא מבול נורא על העולם. בתא הבא, עוד פעם קטע שאין לו מקבילה בתנך. וכל פעם שאתם רוצים קטע שאין לו מקבילה בתנך, שימו לבכם לזה, כי זה באמת מבטא הבדל תרבותי עז. האלים נבלו מפני המבול. נסוגו, עלו השמיים, הממלכת אנו. האלים הצטנפו כמו כלבים, רבצו בחוצות. זעקה אלה כמו יולד... רגע, בוא נעצור שני. האלים מביאים מבול, אבל הם חיים בתוך העולם. לא כל האלים גרים בשמיים. וכל האלים נבהלים מהגשם הזה ובורחים כולם אל הדירה הצפופה משהו של ראש הפנתיאון שלהם שגר במדור העליון של השמיים, ושם מצטנפים בחוצות, פורסים סקשים, כי אין מקום לאחסן את כולם בחדרים נוחים. האלים אינם שולטים בכוח שהם עצמם משחררים. הם קורבנות לכוחם, כי מה לעשות, התחושה היא שכוח רב יש להם, אבל לאו דווקא מאוזן על ידי חוכמה מספיקה כדי לדעת מתי ואיך להפעיל אותו. כוננה גבירת האלים יפת הכל, היום ההול הוא ישוב אלי אפר, כי אנוכי במבחרת האלים ציוויתי רעה, איכה ציוויתי במבחרת האלים רעה, למען השחית ברועי ציוויתי קרב, אנוכי, אנוכי יולדת בני האנוש, בני אנוש בני, והם כבני דגים ממלאו תאום ים, האלים כעל האנונה כי בחו איתה, האלים שכוחים ישבו בבכי, נצרבו שפתיים הוקו בקדחת. פתאום יש עכשיו... כן, סוף מעשה במחשבה תחילה לא מתקיים שם, ותמיד כשהתוכנית מתפשלת כל מיני אנשים צצים ויודעים להסביר כמה הרעיון הזה היה רע ומטופש. וכאן במקרה האלה שיצרה את בני האדם עומדת בראש, זה לא מקרה כי היא הולידה אותם ועכשיו היא בעצם הביאה להם את מותם. אין לכל הדבר הזה מקבילה בתנך, כי אלוקים יודע מה הוא עושה, וכשהוא החליט להביא את המבול זה היה אחרי מחשבה מספקת. שישה ימים, שבעה לילות, או 40 יום ו-40 לילה, אתם יכולים לראות הדגם של מספר סמלי שכזה, התחולל רוח מבול, שער זלעפות, הציף את הארץ, בהגיע היום השביעי, שכח שער זלעפות, שהוא סופת קרב אשר חלה וגחה כמו יולדת, נח היום, נדם שער זלעפות, נכלה המבול. כן, גם אצלנו המבול נמשך איזה משך מסוים ואז נעצר, ופה קורה דבר מעניין. הבאתי אל הים והנה הושלח הס וכל בני אנוש שבו אל האפר, האדמה הייתה למישור כמו גג. פתחתי צוהר, לתיבה שלו יש כמובן צוהר, כי אי אפשר, חייבים לסגור את זה כדי שלא ייכנס גשם, אבל אפשר לפתוח כשרוצים לראות מה קורה בחוץ. ואור נפל על חיי, קראתי בערך, ישבתי גם בכיתי, דמעות ירדו על חיי. מעניין, בתנך אין מקבילה לבכי של נוח. אפשר לפרש את זה לשני אופנים. אופן אחד, הביקורת של חזל על נוח, שהוא קצת אדיש מדי לסבל סביבתו, אבל כיוון אחר שאפשר לומר זה שאין בכי עליהם, כי המוות שלהם הוא לא שרירותי. כלומר, הם מתו בחטאם, הם הביאו על עצמם את אסונם, ויש פה אולי מין גילוי של בעבוד רשעים רינה, אם תרצו. כלומר, לא בהכרח אנחנו צריכים לצפות מנוח להתאבד. הבאתי לכל רוח פעתי ים, 14 עמה סביב נראתה פיסת יבשה, על הר ניציר נחה הספינה. איפה נתקעה הספינה? כמובן על ראש הר, אז זה לא הר הרת, הר ניציר. לא כל כך רחוקים אגב. הר ניציר החזיק בספינה והינסה לו נתנה. יום אחד, יום שני החזיר הר ניציר בספינה והינסה לו נתנה. יום שלישי, יום רביעי החזיק הר ניציר בספינה והינסה לו נתנה. חמישי, שישי החזיק הר ניציר בספינה והינסה לו נתנה. אתה רוצה לדעת אם אפשר לצאת סופת מהספינה, אז מה אתה עושה? תאמינו, לא שולח ציפורים. בהגיע, יום השביעי הוצאתי ואשלח יונה. הוא מתחיל מיונה. אתם יכולים כבר לנחש עם מי עומד לסיים. עם העורב. אין לי תשובה משכנעת מאוד על למה יונה ועורב מתהפכים, אבל יוני גרוסמן, שחלקכם בוודאי מכירים, מנסה ליצור איזושהי, כלומר מנסה להסביר מה המבט המקראי ביחס ליונה ולעורב, שהעורב מסמל את חוסר החמלה ועוד כל מיני תכונות שליליות לעומת היונה שמסמלת נאמנות ואהבה, ואולי יש פה איזה מין אמירה עקיפה על שתי התרבויות. אני לא מבין בזה מספיק, כדי, לא השתכנעתי מספיק כדי לנסות ולגזול מזמנכם על זה. הזמנים, הדברים אחרים אתם רואים, גזלתי מזמנכם הרבה מאוד. טוב, הלכה יונה איתו, שפם הנוח לא נמצא, אבל אתה שוב אליי, זה לא עובד בפעם הראשונה. הוצאתי ואשלח סנונית. מה הסנונית עושה פה? אין לי מושג. הלכה הסנונית, תופפה, מנוח לא נמצא לה, ואתה שוב אליי. הוצאתי ואשלח עורב, הלך העורב, ראה כי קלו המים, אכל נטר פרח ולא שב אליי. זה בדיוק מה שעושה העורב בתנ"ך גם. הוא איננו שב. עולה סליחה, יותר דיוק, בדיוק מה שעושה היונה בפעם האחרונה. כן, מחילה. ויחל עוד שבעה ימים אחרים, תכנו גם את הדגם של השבעה ימים שמופיע פה ושם, וישלח את היונה ולא יספה עוד ולא יספה שוב אליו עוד. מה עושים אחרי שיוצאים מהטבעה? קורבן. הוצאתי כולם לארבע רוחות שמיים וקרבתי קורבן. ממש מה שנוח עושה אצלנו. ערכתי מנחה בראש פסגת ההר, שבעה ושבעה הגנות הצבתי, תחתיהם פיזרתי קנה, ארז והדס. האלים הריחו את הניחוח, האלים הריחו את הניחוח הטוב. מה קורה מיד אחרי שנוח מקריב קורבן? וירח אדוני את ריח הניחוח. נכון? אין פה הרבה מאוד איך להתבלבל, זה פשוט עובד באופן מסודר שלב אחרי שלב. האלים כמו זבובים ניקלו על בעל הקורבן. למה? הם רעבים, הם היו תקועים בשמיים עד שהוא שבעה ימים של המבול ועוד עד שהמים ירדו ושלח את הציפורים ויצא. הם ברגע שמישהו סוף סוף מקריב קורבן, כל האלים בבת אחת מזנקים על האוכל. ויהי אחריכן בבוא גבירת האלים, נשאה את ענק הזבובים הגדולים אשר עשה לאנו בעלות ליבו, ואז היא נשבעת, אלים כספירים אלה על צברי לא ישכח, ימים אלה זכור אזכור ועד עולם לא ישכח. ובגרסה אחרת היא גם או משתמשת בהם בצורה יותר מפורשת, נובע לכם בהערת שוליים, כיום זיכרון להבאת המבול, איזה מין אות שכזה של הנצח לא ישכח. ושוב, אם תביטו בעמודה השמאלית, מה שלא נעשה עכשיו ביחד, תוכלו לראות שגם אלוקים עושה אות לזיכרון על אותו היום ממש. האלים יקרבו נא אל המנחה, אין לי, בא לקרב אל המנחה. כולם רעבים, אבל ראש האלים במקרה הזה לא יזכה לאכול מארוחת הצהריים הזו, על אשר לא נמלח ואבי מבול ובני אנוש בניי מנה לשחת. אין שום סיבה שהוא יזכה לאכול ממה שבני אדם עושים, אחרי שהוא עצמו הרג והרעיב את כולנו במשך שבוע. ואחרי כן בבוא אין ליל, הוא לא מתרגש מכל מה שהאלים הזוטרים יותר אומרים ועושים. ראה את הספינה ויזעם אין ליל, חרון נמלה ללא יגיגי, מי זה מילת נפשו על יחי אדם בפי שחת? לא יכול להיות שמישהו עדיין חי פה, אני הרי רציתי להרוג את כולם. פתח נינורת את פיו וידבר, אמר אל הגיבור אין ליל, מי מבלדי היה עברה דבר, ואלוהי הידע כל מלאכה. עכשיו, שימו לב, הוא מצד אחד מסגיר אותו, אבל מצד שני הוא לא בדיוק. הוא אומר, תשמע, כשמשהו מתוחכם קורה באזור, לך תדע, ודרך כלל שווה לבדוק את שליה. והוא צודק במקרה הזה. וכמובן גם לקטע הזה אין מקבילה בתנך. כי אלוקים לא מופתע מזה שאדם ניצל, הוא יודע כל מה שקורה בארץ, והוא עצמו בחר להציל את האדם. כלומר, כל הפן של המאבק הפנימי בין האלים, שהוא סיפור של חוסר השלמות או הסתירות השונות שיש בטבע, בתנך בכלל לא קיים. פתח ראה את פיו וידבר, אמר אל הגיבור אין לי. אתה החכם באלים הגיבור, איך לא נמלכת ותווה מבול? בעל החטא, השט עליו חטאו, בעל האבון, השט עליו אבונו. רחם, בעל יקרת, תערף חף, בעל ישחט. אם יש מישהו שאתה רוצה להרוג כי הוא חוטא, תהרוג אותו על החטא שלו. ואם אתה סתם רוצה להרוג אנשים, אף על פי שהם לא חוטאים, אז יש עוד שיטות. תחת המבול אשר הבאת, ארי יתנשא וימית בני אנוש. תחת המבול אשר הבאת, זאב יתנשא וימית בני אנוש. תחת המבול אשר הבאת, רעב ישתלח ויקה את הארץ. תחת המבול אשר הבאת, דבר ישתלח ויקה את הארץ. אומר, מבול זאת שיטה מאוד גרועה, אתה מוחה את כל המין האנושי, זה גורם לנזקים. אל תביא מבול יותר. בוא תמעיט את האנשים בכל מיני אופנים אחרים. עכשיו, אתם שואלים את עצמכם, למה הסיפור הזה חשוב לבבלים הקדומים? מאוד פשוט, כי האדם חי בעולם משונה, והוא כל הזמן מנסה להסביר אותו לעצמו. והוא שואל, גורלו המר של האדם, למה הוא? למה האדם עמל בעל כורחו ובזעת הפיו אוכל לחם? אותה שאלה גם הטרידה את עם ישראל, אבל התנך מלמד אותנו. למה אדם בזעת הפיו אוכל לחם? כי הוא חטא. למה אדם בזעת הפיו אוכל לחם במסופוטמיה? כי האלים לא ברו אותו, אלא כדי שיעבוד קשה. למה באים על האדם מכות של בעלי חיים ואסונות ומגפות? התשובה של התנך בדרך כלל, כי הוא חטא. באופן כזה או באופן אחר. אצלם, כי הרי צריך איכשהו להמית את האדם, אפשר לסבול שאדם יתרבה בלי סוף. כלומר, פן שלם שחורז את כל סיפור המבול בתנך, חסר לחלוטין במבול של מסופוטמיה. לא האלים ולא בני האדם חשים איזשהו צורך להיות מה שאנחנו נכנה מוסריים. הם לא חשים, הסיפור של התנך הוא סיפור מוסרי. הוא מספר איך החטא כמעט השמיד את המין האנושי. ועד כמה צריך להיזהר מן החטא? שהרי בראשית ההיסטוריה כמעט בוטלה הבריאה בגלל החטא. אצל המסופוטמים אומרים, תבינו עד כמה קפריזיים הם האלים, שהם עלולים לפעמים להביא עליך מכות ומגפות נוראיות סתם, כי בא להם. ובאמת, אתם תוכלו לראות אולי באחד השיעורים הבאים דוגמאות שבהם האדם אומר נבוך, אומר, אני לא מבין מה האלים רוצים, למה הם עושים את זה, אבל טוב, מה לעשות? לפעמים מה שאדם חושב שהוא צדק בעיני האלים הוא תועבה כנראה, אחרת אי אפשר להסביר את העולם. טוב, אין לי מתפדח מאוד, אומר, איך אני יכול לסבול את זה שבכל זאת אדם חי? יש לו פתרון, בתא הבא, עלה אין לי ללב הספינה, ויוחז בידי, ויעלני גם אני, העלה ויברך את אשתי לצידי, נגע במצחנו, ניצב בנותנו ויברכנו, לפנים היה ותנפישתים אדם, ואתה ותנפישתים ואשתו לו יהיו כמונו אלים. לו יושב ותנפישתים במרחקים בפי הנערות, לקחוני ובמרחקים בפי הנערות ושיבוני. פתרון מאוד פשוט. איך אני אמנע מעצמי את הפדיחה שבני אדם חמקו מהמזימה שלי? נהפוך אותם לאלים. אם הם לא בני אדם, הם אלים, אז פתרנו את הבעיה. זה שהיו עוד כל מיני אנשים, חרש שומן וכל המשפחה וכולי, זה לא בעיה כל כך, כי העיקר של הסיפור מתמקד באותו הזוג. פי הנערות הוא כינוי אצלם למקבילה לגן עדן, דילמון. וכמו בגן עדן שלנו, שיוצאים ממנו ארבעת הנערות הגדולים, שניים הם הפרט והחידקל, גם שם אותו גן עדן נמצא איפשהו רחוק, והוא המקום שממנו יוצאים הנערות. ואז סיימנו עם המבול וחזרנו למסגרת הסיפורית, ואתה, אומר ותנפישתים לגילגמש, אשר לך, מי יקהיל את האלים למענך, למען תמצא אתה חיי נצח אשר תבקש? אומר, אתה מבין, לא יקרה עוד מקרה כזה בהיסטוריה, שיהיה עוד פעם מבול שבגללו כל הקהל האלים יתקהל ויהפכו מישהו לאל, כי אדם לא יכול לזכות לחיי נצח. עכשיו, תראו, אין מה להתווכח, לעניות דעתי, הסיפורים דומים. דומים אפילו במידה מטרידה מבחינת פרטי העלילה. מצד שני, אין גם מה להתווכח על זה שמבחינת התפיסה המוסרית המהותית, הם שונים בתכלית. כלומר, מייצגים עולמות רוחניים שונים לגמרי. והשאלה, איך אנחנו מתמודדים עם הדמיון, איך אנחנו מתמודדים עם השוני? שתי שאלות בעצם מקבילות ומשלימות. אז צורת ההתמודדות הראשונה, שלא נקרא אותה, אבל נאמר אותה במשפט אחת, נמצאת כבר אצל יוסף בן מתתיהו, שהכיר את אחת הווריאציות, אולי את הלוד גילגמש, אולי וריאציה בבלית אחרת. הוא מביא את הסיפור הזה דווקא כחלק מהפולמוס הפרו-יהודי שלו. כאשר הוא מנסה בנגד הפיון להוכיח את הקדמות והאותנטיות של התנך, הוא אומר, הראיה, גם הבבלים הקדומים מכירים בדיוק אותו סיפור כמו נוח. וזה צורת פתרון אחת מאוד מעניינת של עצם בעיית הדמיון. בעצם אתה אומר, למה אני צריך להטריד אותי שיש את אותו סיפור פה ושם פחות או יותר? להפך, הייתי צריך להיות מוטרד אם זה לא היה ככה. תארו לעצמכם, אלוקים הביא מבולה לעולם, השמיד את כל בני האדם ואף אחד לא סיפר להם. הם לא יודעים את זה. עד שבאה התורה, כך וכך, אלפי שנים מאוחר יותר, ואומרת, דעו לכם שהושמדתם פעם. לא הייתם מצפים שהיא מאורה בכיף כזה קרה, מישהו חוץ מאיתנו יכיר אותה? הלא אם לא היינו מוצאים שום מקבילה, הייתם אומרים, זאת הוכחה מצוינת שלא היה מבול. עכשיו כשמצאתם מקבילה, תאמרו, נהדר. זה דווקא מחזק את ההשערה שהיה מבול. הבעיה שהדבר הזה מסביר טוב עניינים כמו סיפור המבול, אבל הוא לא מסביר איך יכול שבעלילת הבריאה הבבלי מורדוך לוקח את האויבת שלו אלה תיאמת, חוצה אותה לשניים, מחצי ממנה מכין את המים שמתחת לרקיע וחצי ממנה מקווה, וזה המים שמעל הרקיע למשל. זה הם לא היו יכולים לדעת, הם לא היו שם. נמשיך לכיוון אחר וממנו כבר נקרא, וזה כיוון שמציע הרב קוק בחלק ב' מקור 2 מעדר היקר. וכן כשבאה השורולוגיה לעולם ונקפה את הלבבות בדמיונים שמצאה לפי השערותיה הפורחות באוויר בין תורתנו הקדושה לדברים שבכתבי היתדות, בדעות, במוסר ובמעשים, הוא מסתייג מעצם ההשוואה, צריך לומר. אבל אני חייב לומר שהשוואה לפחות בחלק מהמקרים משכנעת, לא בכולם, חלק זה באמת דמיונות פורחות באוויר. עכשיו, הרב קוק לא אומר, כיוון שלא מצאנו עד עכשיו שום הוכחה משכנעת לדמיון, אז אין טעם, נאמר שהכל כפירה וניפטר מזה. הוא אומר, בוא נשאל את עצמנו, בוא נניח שהם צודקים. איך אנחנו מתמודדים עם הדמיון שהם טוענים שיש? וזה החלק שמעניין אותנו. האם הנקיפה הזאת יש לה מוסד שכלי אפילו במעט? וכי אין זה דבר מפורסם שהיו בין הראשונים יודעי דעת אלוהים, נביאים וגדולי רוח, מתושל החנוך שם ועבר וחצה בדבר? וכי אפשר שלא פעלו כלום על בני דורם, אף על פי שלא הוקרה פעולתם כפעולתו הגדולה של איתן האזרחי אברהם אבינו עליו השלום? ואיך אפשר שלא יהיה שום רושם כלל בדורותם מהשפעותיהם, והלא הם מוכרחים להיות דומים לדברי תורה? אומר, מה אתם מצפים שיקרה? הרי התורה אף פעם לא טענה שאברהם אבינו ממציא את דעת האלוהים בעולם. ואפילו המדרש לא טוען כך. אברהם אבינו הוא הדמות החשובה ביותר בגילוי האלוהים בעולם, לפחות עד משה רבנו. אני לא אתווכח עם השאלה שמטרידה כל ילד בשלב כזה או אחרי של ההתפתחות שלו, מי יותר צדיק, אברהם או משה, אבל בואו נסכים ששניהם דמויות מרכזיות בהתפתחות. אז מה אתם חושבים? שהעולם נברא ואלוקים דיבר עם האדם ואף אחד חוץ מאברהם אבינו לא ידע את זה? הוא ידע את זה. והיו צדיקים קדושי עליון בדורות הראשונים, גם לפני אברהם אבינו, והם העבירו כל מיני דברים מן הסוג הזה אל בני דורם, נביאים גדולים וחשובים, לא אברהם. תשאלו למה יש להם ידיעות על מה קרה בזמן בריאת העולם, זה מאוד פשוט. בדיוק באותו, לא בדיוק, פחות או יותר, באותו אופן שיש לנו. אז למה זה לא נראה כתהרת הדברים כמו שהיא מוצגת בתנך? כי זה רק פחות או יותר כמו האופן שיש לנו. לא נבואת משה הביאה את זה, וזה גם מתגלגל אצל כל מיני אנשים. כשאתה מספר לאינדיאנים על סיפור המבול, תוך כמה שנים אתה תמצא שזה היה ראש שבט, ולא, אני לא יודע מה, באמריקה ולא בכנען, ועוד כל מיני הבדלי פרטים אחרים. כמו שכל מי שיקרא מסיפורי המיתולוגיה האינדיאנית המודרנית תמצא. כלומר, ברור לנו שהדברים יסתעבו או יקבלו דמות מקומית ברבות הזמן. ובעניין דימוי המעשים, הלא כבר מימות הרמב״ם ולפניו בדברי חז"ל, מפורסם הדבר שהנבואה, שנייה, את הטיעון הזה הבנתם? כלומר, איך הם יודעים? כי הם קיבלו את זה מלמעלה, באותו האופן כמעט שאנחנו קיבלנו. זה טיעון.
דיבור ליוסף שאומר, הם יודעים כי זה קרה.
או, כלומר, הטיעון הראשון, יפה וחידוד חשוב, אומר הם יודעים כי זה קרה, אבל זה לא מסביר כל מיני נקודות השוואה אחרות שיש בחוברת הזאת, שלא נגענו בה. אומר הרב קוק, הצעה הראשונה, הם יודעים כי גם להם היה נציגים שהדליפו להם מן השמיים. עכשיו מגיע הרב קוק לכיוון שני, הרבה הרבה יותר קיצוני. הוא אומר, יש אפשרות שהם יודעים כי מישהו אמר להם מן השמיים שכך קרה, יש גם כיוון הפוך, שזה לא יורד מן השמיים לארץ, אלא עולה מן הארץ אל השמיים. בואו תראו מה הוא אומר. ובעניין דימוי המעשים, הלא כבר מימות הרמב״ם ולפניו בדברי חז"ל, מפורסם הדבר שהמנבואה מתנהגת עם טבעו של האדם, כי טבעו ונטייתו היא צריכה להתעלות על פי הדרכה האלוהית, שלא ניתנו המצוות אלא לצרף באמת הבריאות. על כן, כל הדברים שמצד החינוך שקודם למתן תורה מצאו מקום באומה בעולם, אם רק היה להם יסוד מוסרי והיה אפשר להעלותם למעלה מוסרית נצחית ומתפתחת, השאירתם התורה האלוהית. הוא אומר, אם היה איזה סיפור בעולם שתפס והחזיק, אבל הייתה איזושהי אפשרות להעלות אותו לדרגה מוסרית גבוהה יותר, התורה לא דווקא נלחמה נגדו ומחקה אותו. הרבה מאוד פעמים היא אמרה, בואו ניקח את הסיפור הזה שאתם מכירים מן העולם, ונספר אותו בצורה מוסרית יותר, גבוהה יותר. ואז לא שהם מן השמיים קיבלו אינפורמציה לארץ, אלא שאלוקים בתורה משתמש במה שהם עצמם יצרו. עכשיו אתם אולי מפקפקים בפירוש הזה של הרב, שאני מפרש נכון את הרב קוק. אני עוד מעט אראה לכם שהוא אומר את זה בצורה יותר מפורשת. אנחנו מיד נסיים. בהתחלה שלא היית פה, נסחפתי לי. ובהשקפה יותר בהירה, הוא היסוד הנאמן להכרה התרבותית הטובה הנמצאת בעומק, בעמק טבע האדם, או בעומק טבע האדם, באופן שזה ספר תולדות אדם וכלל התורה כולה. ושהוא עוד יותר גדול מהכלל ואהבת לך כמוך כדברי רבי עקיבא. כלומר, ספר תולדות אדם, התורה היא ספר תולדות אדם, ובמובן מסוים, ההכרה התרבותית הטובה שיש באדם קודמת לתורה. זה דרך ארץ שקודמת לתורה בעצם, והתורה רק מעלה ומפתחת את מה שהאדם במילה יצר בעצמו. דברים כאלה וכיוצא באלה ראויים הם לעלות על כל לב מבין דבר כהשקפה ראשונה. כלומר, גם אם לא נמצא שום דמיון, הוא אומר, אנחנו צריכים להאמין שזה היה ככה. ולא היה מקום כלל למציאות הכפירה השרלטנית שתתפשט בעולם ושתתחבק על ידי המאורעות הללו. כלומר, היינו מבינים את זה כמו שצריך, במלכתחילה לא היינו מוטרדים מעצם ההקבלה. הקטע הבא, אנחנו נקרא ממנו חלקים רק, אומר את הדברים האלה בצורה עוד יותר קיצונית ממה שאמר הקטע הקודם. זה במכתב תגובה למשה זיידל, אחד מכותבי מקראות גדולות בין השאר, אגב, אני מתבלבל? לא, אני לא מתבלבל. בהתלבטות הלך ללמוד באוניברסיטה בגרמניה ביקורת המקרא, והיה מתלבט עם הרב קוק בעניין הזה עד כמה נכון ואיך מתמודדים עם כל מיני דברים. הוא בניגוד לתלמידיו של הרב קוק, הרב קוק עצמו תמך בו ועודד אותו ללכת וללמוד ורק להבין את המשמעות הרוחנית של מה שרואים. תלמידיו בוודאי לא היו מעודדים אותו גם לא ללכת למכון תורני. ידידי חביבי החכם השלם וכולי, התענגתי על דבריך העיקרים אשר זה כמה הגיעוני, כלומר חלף זמן רב ולא ישבתי לך ולא מצאתי את כאשר להתענג גם כן בהשיבי לך מחמדי דברי שלום ואמת, גם אתה הנני מוקף תרדה ופיזור הנפש ומכל מקום הנני מבליג על המניות ובעזרת השם המניות ויכתוב מעט בעזרת השם יתברך. בכלל הנני מוצא לעצמי חובה להעיר את רוחך הטהור על דבר הדעות הבאות על ידי המחקרים החדשים שהם ברובם סותרים את פשטי דברי תורה. דעתי בזה היא שכל מי שדעותיו ישרות ראוי לו לדעת שאף שאין כל אמת מוכרחת בכל אותן החדשות, מכל מקום אין אנו חייבים כלל להכחישן בבירור ולעמוד נגדן. אני אצור לרגע פה אפילו שזה אמצע משפט. הרב קוק אומר פה אולי אחד המשפטים החשובים ביותר שנכתבו באופן שבו מנסה האורתודוקסיה להתמודד עם המודרנה בדורות האחרונים. יש נטייה אוטומטית לאדם הדתי, שהוא ביסודו של דבר בדרך כלל גם שמרן, כלומר, זה הרי כוח מאוד דומיננטי בדתיות, להתנגד לכל מה שחדש, לכל מה ששונה, ולראות בכל מה שלא היה, לא היה בדור הקודם כפירה. חדש אסור מן התורה, אם נפתיר את זה כסיסמה אחת. אומר הרב קוק, קודם כל, כל מי שיש לו דעת ישרה צריך להבין שהאינסטינקט הזה הוא אינסטינקט בעייתי. קודם כל, אנחנו לא חייבים להכחיש את כל מה שבא מבחוץ, כתגובה אוטומטית. מצד שני, הוא מאזן את זה מאוד יפה. כי יש כאלה שאוטומטית הם מתפרסם מחקר חדש שהגווניות עוזרות נגד סרטן, הם קופצים ואז אמרו להם קפה מועיל לבריאות, צריך לשתות 4 כוסות קפה ויהיו עובר ותחיל לשתות. גם בכל החודשות אין בהכרח אמת. כלומר, צריך לדעת מצד אחד שהחידושים הם לא תמיד אמיתיים יותר ממה שידענו קודם, צריך לדעת מצד שני שהם עשויים להיות כאלה. ממשיך, מפני שאין זה עיקר של תורה לספר לנו עובדות פשוטות ומעשים שהיו. העיקר הוא התוך, הסברה הפנימית שבעניינים, וזה יתרומם עוד יותר בכל מקום שנמצא כוח הסותר, שאנו מתעודדים להתגבר על ידו. עיקרם של דברים נאמרו כבר בדברי הראשונים ובראשם במורה הנבוכים, והיום הננו מוכנים להרחיב את הדברים יותר. אין לנו שום נפקמינה. אם באמת היה בעולם המציאות תור של זהב, שהתענג הזה אדם על רוב טובה גשמית ורוחנית, או שהוכלה המציאות שבפועל מלמטה למעלה, מתחתית מדרגת הוויה הדרומה, וכך היא הולכת ומתעלה. אנו צריכים רק לדעת שיש אפשרות גמורה שהאדם, אפילו אם יתעלה במעלה גדולה, ויהיה מוכן לכל כבוד ועונג, אם ישחית דרכיו יוכל לאבד כל אשר לו, ויוכל להראו לעצמו ולתולדותיו הדורות רבים מאוד. וזה, הלימוד, יוצא לנו מהעובדה של מציאות האדם בגד עדן וחטא גירושו. אומר הרב קוק, בכלל לא הכרח להאמין שהיסטורית האדם היה בגן עדן אי פעם. מה התורה רוצה לומר לנו? כלומר, יכול להיות שהאדם התחיל בתור יושב מערות ועובד אלילים ורק מתעלה והולך. הוא אומר, מה התורה רוצה ללמד אותנו? שאדם, אפילו כשהוא מגיע עד שיא ההתפתחות הרוחנית שלו, כמו מה שמתואר על אדם הראשון בגן עדן, יכול במעשה אחד של חטא להשמיד עולם ומלואו לדורות רבים. וזה בעיניו המשמעות של סיפור גן עדן. האם סיפור גן עדן היה בהיסטוריה או לא היה בהיסטוריה? אם באמת אלוקים נטע גן איפשהו במקום שנקרא עדן, ובהכרח יצאו באותם ימינו גם הפרט, גם החידי חגל, גם הגיחון וגם הפישון? לאו דווקא, הוא אומר. אבל יש פה איזשהו עיקרון רוחני שהתורה מנסה ללמד. ואדון כל הנשמות יודע עד כמה צריכה להיות עמוקה רשימה בלב בני אדם להיות זהירים מן החטא. וכפי אותו העומק ממש, באו כף בית אותיות על זה בתורת אמת. וכשאנו באים לידי מידה זו, אין לנו נזקקים עוד להילחם דווקא נגד הציור המתפרסם בין החוקרים החדשים. וכאשר אנו נוגעים בדבר, נוכל לשפוט מישרים. ואתה נוכל לבטל את החלטותיהם במנוחה, במידה זו שהאמת תורה לנו דרכה. אומר, אחרי שנרגעתם, ואתם מבינים שאין שום סיבה לטעון שאדם היה בגן עדן, בהכרח, אפשר עכשיו לבדוק מחדש האם הטענות נגד שהייתו של האדם בגן עדן הכרחיות ומשכנעות. כלומר, הוא לא אומר תגידו שאדם לא היה בגן עדן. הוא אומר, כשאתם באים לבחון את השאלה הזאת, אל תהיו לחוצים, אל תסתכלו ימין השמאלה באימה דתית שלא תהפכו להיות כופרים. הוא אומר, אתם יכולים לקבל גם את זה וגם את זה מצד האמונה הדתית. השאלה היא שאלה אינטלקטואלית בסופו של דבר. אנחנו נדלג על קטע חשוב להפליא, אבל אין ברירה, לפסקה שמתחילה ובכלל. תחילת השליש הראשון של דבריו בערך. ובכלל, אומר הרב קוק, זהו כלל גדול במלחמת הדעות. שכל דעה הבאה לסתור איזה דבר מן התורה, צריכים אנו בתחילה לאו דווקא לסתור אותה. כי אם לבנות את ארמון התורה ממעלה, ובזה איננו מתרוממים על ידה. ובעבור ההתרוממות הזאת, הדעות מתגלות. ואחר כך, כשאין אנו נלחצים משום דבר, איננו יכולים בלב מלא ביטחון להילחם עליה גם כן. הוא אומר, הכלל הגדול במלחמת הדעות, וזה באמת הכלל הגדול והחשוב ביותר שאני מכיר במלחמת הדעות, לא שהוא צריך הסכמה שלי, הרב קוק, אבל בכל זאת, זה שבשלב ראשון צריך דעה חדשה שנתקלת בה, לשמוע אותה בהאזנה ידידותית. במקום הגישה הנורמלית שיש לנו, שכל הזמן אומרת, רגע, אבל זה לא מסתדר עם זה, זה לא מסתדר עם זה, זה לא מסתדר עם זה, ואתה נשאר תקוע כל הזמן איפה שהיית, אתה אף פעם לא מצליח להבין שום דבר חדש בגלל זה. ובשלב ראשון, תרפה, תקשיב לדברים, ותנסה לראות איך הם מסתדרים, איך אפשר להגן אותם, ואיך בעקבות הדברים האלה, התורה מתעלה. כלומר, איך אפשר להסביר את התורה בעקבות החידושים. התורה לא צריכה את ההגנה שלך. התורה צריכה שתלמד אותה אומר בלב ישר. עכשיו, אחרי ש... מכל מי שאי פעם, לא יודע אם מישהו מכם מלבד הרב מאיר יצא לו להתדיין עם הרב ראם הכהן, אבל זה מסוג החוויות, הוא חי את הגישה הזאת. הוא אומר דעה, אתה תוקף אותו, אומר אבל זה לא מסתדר עם דבר מסוים שנמצא שם ושם. הוא חושב, רק, בוא תראה איך זה מסתדר מצוין, הנה, הוא נותן סינתזה חדשה שמשפרת את התיאוריה הקודמת שלו, ולפעמים יש שיעורים שהם בנויים רק על סוג כזה של דיאלוג, פעם אחר פעם אחר פעם, ואתה נדהם לגלות איך חמש-שש פעמים בשיעור התיאוריה מוסיפה לעצמה קומה. לפעמים אתה תוהה אם הוא באמת צריך להכין את השיעורים, הוא יכול פשוט לעשות מלאכת מחשבת כזאת עם כל נתון חדש שמובן. אז אומר, שלב ראשון, תבדקו איך ארמון התורה מתגדל מעל. אבל הרי אנחנו אנשי אמת, אנחנו לא מחפשים רק להגדיל את ארמון התורה באופן מזויף. לא באופן מזויף על ידי מאבק באמיתות, אבל גם לא באופן מזויף על ידי אמון בכל שטות חדשה שבאה לעולם. אז למה בהתחלה לעשות כך? אומר רב קוק, כי ברגע שמבחינה דתית אתה לא לחוץ, אתה יכול לשפוט ביושר. אתה יכול לומר, האם זה דומה או לא דומה? ואם אתה משתכנע בשלב הזה שזה לא דומה, אז אתה אומר בסדר גמור. לא דומה, לא דומה. אני לא חייב להגיד את זה, כי אחרת אין לי ברירה, עולמי הדתי נחרף. והכיוון הזה במקור 3 מעצים את מה שראינו בחלק השני של מקור 2. כלומר, מקור 1 אומר, הם יודעים כי ככה זה היה בהיסטוריה. מקור 2 אומר, הם יודעים כי היו להם נביאים, והוא כבר מכין אותם לקראת מקור 3, שאומר, אתם יודעים מה? יכול להיות שזה לא שהם יודעים, שזה באמת לא קרה. אבל זה סופר ככה. למה זה סופר ככה? כי אפשר להפיק מזה משמעות רוחנית, והתורה הייתה נכונה לעשות את הדברים האלה. רב נחמן נוהג,
אני מוסיף, זה בעיקר נכון על מיתוסים שהעולם המערבי מאוד ניסה לבדוק אם הם נכונים במובן
ההיסטורי,
אבל מיתוס אפשר גם להתייחס אליו כסיפור מכונן שהוא בא להסביר את היסודות של החוויה והקיום האנושיים. אבל זה האמיתה שלהם היא בעצם העובדה שהם לוגעים בתשתיות הכי עמוקות של החיים.
אני מאוד מזדהה עם זה, ולכן המקור הבא ומפתיע הוא מרב נחמן מברסלב מסיפורי מעשיות, והם מאוד מוטרדים שהרי רב נחמן בסיפורי מעשיות כותב אגדות שכולכם מכירים גם מאוספים אחרים, והרי זה לא יכול להיות. הוא אומר, קודם שסיפר מעשה ראשונה שבספר זה, ענה ואמר, בסיפורי המעשיות שהעולם מספרים יש בהם נסתרות הרבה ודברים גבוהים מאוד. אל תניחו אוטומטית שמדובר בדברים מתואבים, אומר רב נחמן. הוא אומר, יש בסיפורי אגדות הרבה מאוד סודות עמוקים. אך שנתקלקלו המעשיות כי חסר מהם הרבה, וגם נתבלבלו ואינם מספרים אותם כסדר, כי מה שייך בתחילה מספרים בסוף, וכן להפך וכל כיוצא בזה. אבל באמת יש במעשיות שמספרים העולם דברים נעלמים גבוהים מאוד. הוא אומר, אם תיקחו את סיפורי האגדות, הם מייצגים עומק רוחני תרבותי מאוד חזק. תזכרו למשל מה שהזכרנו קודם על האישה שמוציאה את הגבר מן החיבור האינטימי לטבע והריצה הרום בשדות וכל זה, ונותנת לו את התרבות תמורת, זה דבר שפסיכולוגים עושים מנוצים, כי זה באמת נתפס כמייצג אמת רוחנית מאוד חזקה, מאוד עמוקה. עכשיו זה מאוד מטריד את התלמיד מה שרב נחמן אמר, מה, הסיפורים כאילו שמגיעים מעמים אחרים כולם, ודע שהמעשיות שסיפר רבנו רובם ככולם מעשיות חדשות לגמרי שלא נשמעו מעולם ורק הוא בעצמם סיפר. אבל לא, הוא בעיקר אותנטי, הוא לא רק לוקח סיפורים של עמים אחרים ומתקן אותם, אבל לפעמים גם תיקן מעשיות של העולם. בואו נעבור לפסקה האחרונה, היא לא קשורה אבל פשוט אי אפשר שלא לקרוא אותה. ביותנו עוסקים בהדפסת המעשיות בראשונה, שמוע שמענו כל שעון באומרם כי לא נכון להדפיס סיפורי מעשיות כאלה. ואם כבר הקדמנו בהקדמה דברי רבנו זכרם לברכה, שאמר שרצונו להדפיס סיפורי מעשיות, ומה יוכלו העולם לומר על זה? כי הלא על כל פנים הם סיפורי מעשיות נעים. הוא אומר, נגיד שאתה לא מוכן לקבל לדעתי, הוא אומר שיש בהם סודות רוחניים נעלים, לפחות זה סיפורים מעניינים, ואפילו מצד זה צריך להדפיס אותם. כלומר, אנחנו יכולים להסביר את הדמיון בכמה אופנים שונים, אפילו מנוגדים, אבל הדמיון עצמו קיים. אסור שהמאבק להסביר את הדמיון ימנע מאיתנו לראות את השוני שככלות הכל גם הוא מתבלט מאוד. יש פה בעצם על נקודות מסוימות בבריאת העולם מבטים שונים בתכלית. מבט אחד הוא בעיקרו מבט מוסרי, מבט שני המוסר איננו תופס בו מקום מרכזי. לא צריך להשמיד אדם כי הוא חוטא, ולא צריך להציל אדם כי הוא צדיק למשל. ונסכם במשפט אחרון בתכלית, והוא קשור לנקודות הדמיון. יש הרבה נקודות דמיון למיתוסים של המזרח הקדום, חלק של המיתוס. בחוברת הזו מרוכזים חלק לא מבוטל מהם, אבל לא כולם כמובן. לא תופתעו לגלות שמן התורה, החלק היחיד שיש בו ריכוז מסיבי של דמיון למיתוסים של העולם הקדום, הוא פרקים א' עד י' א' בספר בראשית. מה שעוסקת בו החוברת הזו, שאין בה כמעט שום סיפור שאין לו מקבילה. והשאלה למה זה? אני חושב שכל מי שמביט על התורה כהלכה מבין היטב שהרי פרק י' חותם גם בתורה חלק מסוים. לו היינו צריכים לחלק את התנך לשניים, יש כאלה שמציעים, היינו בסוף פרק י' חלק ראשון, ומי י' ועד סוף דברי הימים חלק שני. ומדוע? שהתנך מתחיל בחלק אוניברסלי, הוא איננו עוסק בעם ישראל שעוד לא עולה על הבמה, וגם לא נראה שהשם רוצה כרגע באיזשהו עם ספציפי. הוא עוסק בעולם כולו, וברגע שמופיע אברהם אבינו מתחיל חלק חדש שבו השם פונה לעם בדווקא. ואם נשאל למה רוב המקבילות המיתולוגיות הם לפרקים א' עד י' א', ופתאום העסק מתרווח באופן שקשה להסביר אותו כשאנחנו עוברים לפרק י' ב', אז זה אני חושב ההסבר. ברגע שהתורה מדברת על ערש מוצאנו, ברגע שהיא עוסקת במה שייך לכל העולם כולו, היא לא חשה צורך בהכרח לחדש דברים שלא נשמעו בעולם בכלל, אלא רק לתקן כל מיני דברים, לפעמים אפילו זוהמות, תמחלו לי, אבל לפעמים רק תיקונים עדינים יותר של דברים שידועים בעולם. ברגע שאנחנו מתחילים את המסע של אברהם אבינו להיפרד מאור כסדים, ממסופוטמיה, ולנוע לארץ כנען, מתחילה התורה מסע חדש, שבו ההדים המיתולוגיים האלה מתפוגגים ונעלמים, ותמורתם מתחילים לא מעט, מבחינת הסיפורים לפחות, לא מעט חידושים שלא שמענו קודם. זהו, בעזרת השם יתברך, והפעם הבאה אנחנו נעסוק בסיפורי האבות מול חוקי המזרח הקדום, וזה כבר עומד להיות זווית מבט מאוד שונה.